פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובנתן כל אלה להיפגש כאן למען החוות הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב מעורר שלך ככה סתם פתאום, וכולנו ביחד ובעברית לא מובן מאליו בכלל, אף פעם, בטח שלא בתקופה המסויטת הזאת, הקשה הזאת. אני מקווה שאתם בטוב איכשהו, כמה שאתם טוב, שאתם דוגים אחד לשני ולעצמכם, ושבמהרה ובימינו נחזור או נגיע לתקופה טובה יותר. כן, אנחנו כמובן עם הפעילות שלנו כאן bthinkanddrink.co.il לכל מידע נוסף. ספציפית, זה ההזדמנות האחרונה למי שרוצה להצטרף אלינו לסוף שבוע של חפירה בלתי פרופורציונלית ברמב״ם עם דוקטור מיכה גודמן בשישי, אני בשפינוזה בשבת, ככה לבינג' רמב״ם שפינוזה, מפגש הענקים, כחב הענקים באיזושהי צורה, כי מצד אחד שפינוזה נובע מהרמב״ם ואולי אפילו קרא את הרמב״ם כפילוסוף ראשון עוד בילדותו, מצד שני מתנגד אליו קשות. מה אומר הרמב״ם? מה אומר שפינוזה שיורד עליו? איך אנחנו מגיעים לגאולה לפי שני האישים האלה, דוקטור מיכה גודמן ואנוכי, בסוף שבוע האחרון של מרץ, של מרץ. טוב, גבירותיי ורבותיי, הנה אני מביא את הקפה, את הכוס קפה שלי כאן, כי יש לנו פה איש יקר, יהודי יקר מאוד, שהולך לדבר על נושא שאני חושב שהוא נושא מרתק, קריטי, בעל חשיבות בולטת במיוחד בתקופה הזאת, ואני חושב שצריך לעניין את כולנו, וזה השאלה של מהי הציונות הדתית? מה זה התנועה הזאת? מה עובר עליה? מה קורה שם? מי הם? מה הם? מאיפה מגיעים החברים היקרים הציונות הדתית? אני רוצה להתחיל ולהגיד שהנטייה הרגשית שלי, הראשונית שלי, כלפי מגזר שלם, שהוא כמובן זה רעיון מגוחך, כי אין לי היכרות לצערי עם כל אחד ואחד מהמגזר הזה, אבל היא מאוד חיובית, היות שבעצם המפגש הראשון שלי עם השפת הקודש, עם העברית, היה בידי ציונים דתיים, כן? האנשים שבאו ללמד אותנו בבלגיה היו אנשים שמשתייכים בצורה ברורה לציונות הדתית, הם גם היו תושבי חברון חלקם, אני חושב שהיו חלק שאני זוכר כמה מהמורים מחברון וחלק מ... וואי, ברח לי עכשיו... אפחת, תודה, אמרתי לך, איזה גאון אתה. אפחת, כן, וחלק מאפחת, ואני פשוט זוכר את השיעורים האלה כשיעורים ממלא אנושיות, וחום אנושי, והיית ההבדלה מאוד מאוד מוחלטת הזאת, בין המורים הפלמים, שהם היו ככה קשוחים יותר, ואתה קם כשנכנסים וזה, ולבין השיעורים היותר ככה חגיגיים נקרא להם, עם החברים האלה מהארץ, ובגלל שזה גם היה מהארץ, אז כל הסוגיות הפוליטיות היו נראות מאוד רחוקות, וקצת מנותקות מהמצב שלנו כיהודים בלגים. פה ושם איזו אמירה אולי ש... אנשים תמו לגביה, כן, למדנו בתלמוד שלא צריך לשבור שבת כדי להציל גוי, אז אחרי זה אתה בשיעור מתמטיקה עם המורה הגוי באמת, ואתה מסביר לו, אדוני, סליחה, אבל אם אתה תובע בשבת, אז כאילו לימדו אותנו שלא צריך להציל אותך, ואז יש סיפור שלם בבית ספר, וזה, אבל זה הכל בסך הכל די משעשע. ואני חייב להגיד שאני כרגע, כמי שחי בארץ, בארץ הקודש, אני קצת מודאג. אני מודאג מתהליכים שמרחוק כזה אני רואה אותם קורים בציבור. הדתית. אני מאוד מודאג מהאידיאלים המשיחיים שבהם אני מבין מצב שבו אתה, להגיד זה במשפט, סומך יותר על אלוהים מאשר על נשק אמריקאי או על חישובים אסטרטגיים רציונליים כאלה ואחרים. אני חושב שזה דבר בעייתי מאוד, ואני חושב שגם ההיסטוריה שמשתקפת בתנך אומרת את זה, שכדאי לנו תמיד להיות חכמים כלפי האימפריה השולטת. ואני בכך מאוד מודאג מטיב ההנהגה שנראה לי הרבה יותר קיצונית מהמפדל של פעם, נגיד את זה ככה, וגם הרבה יותר משיחית בכל מיני מובנים, ואולי אני טועה, ואולי אני מכליל, ואולי אני לא מדבר לעניין, אבל מה שכן זה נושא שמאוד מסקרן אותי, ואני חושב שהוא חשוב מן הסתם, היות שזה מגזח כל כך פעלתן, עם רוח כל כך חזקה ויצירתית, זה שיחה שהיא חשובה להבנת המצב שלנו, ואולי לנסות להבין מה מצפה לנו הלאה. וכדי לדבר על מהי הציונות הדתית, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מארחים איש יקר, גיבור ישראל, גיבור ישראל, שבגיל מופלג, כי אנחנו מדברים פה על איש זקן בשנים, טוב, אנחנו באותו גיל, אבל אתה יודע, התגייס והלך ושמר עלינו בצפון במשך, כמה זמן זה היה?
4.5 חודשים.
4.5 חודשים, האיש הזה חוזר לנו מהשטח, הוא לצערי הרב הוריד את הזקן המאוד ככה, אני מאוד אהבתי את הקטע של הזקן, אני לא יודע למה הוא ירד, אבל ירד הזקן, שלמה פיטרקובסקי, ואותה ואותיי, בלי זקן, אבל עדיין שלמה פיטרקובסקי, שהוא עיתונאי ופחשן, אבל אני אגיד, והוא גם מתעקש להגיד לי, יהודי פשוט, אני יהודי פשוט, אני אגיד לכם משהו על שלמה פיטרקובסקי, הוא מסוג האנשים האלה שהצניעות שלו, פוגעת בהערכה הראשונית שעלולה להיות לאדם מול אותו יהודי פשוט שלמה פיטרקובסקי, כי מספיק שתקראו קצת את המאמרים, את הכתבות שלו, את המחקרים שלו, לראות עד כמה עומק יש בעבודה העיתונאית שלו. זאת אומרת, הוא עיתונאי, ואני אומר, ואני מאוד מעריץ עיתונאים ומעריך עיתונאים, אבל זה עיתונאי של פעם, זה עיתונאי שפועל מתוך מחקר מעמיק, באמת מעמיק בכל סטנדרט שאפשר לעלות על הדעת, ולכן הוא כותב דברים שהם מרתקים. אני מאוד ממליץ לכם לעקוב כיום, אגב, בוא נגיד איפה, במקור ראשון הוא שם כתב משפט, הוא כותב במגזין, הוא בעל טור, הוא פרשן. אני גם מאוד אוהב את הכתבות היותר היסטוריות שלו, אני חושב שזה הנגשה, זה דוגמה מופתית להנגשה של תכנים היסטוריים. אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את שלמה, אפשר למצוא כמובן ברשת. הוא התחיל את הקריירה שלו בשבע וערוץ שבע, ואז בידיעות אחרונות, כאמור הוא כיום במקור ראשון. הוא עוסק כבר כמה שנים בכל מיני אופנים בנושא הזה של הציונות הדתית, הוא מרצה בפורומים כאלה ואחרים, מכובדים כולם, הוא חוקר את הנושא, אפשר להגיד שהוא חוקר את הנושא, גם מבחינה היסטורית, אבל גם בהווה, גם הקונפליקטים בתוך המגזר, ככתב שגם עוסק בענייני משפט, אז מן הסתם הוא גם מאוד מודע לכל מה שקורה מבחינה פוליטית. באופן כללי, איש שכדאי לכם לקחו אותו, אתם רק תשכילו מכך, יהודי פשוט, אבל איזה יהודי פשוט. גבירותיי ורבותיי, שלמה פיטרקובסקי, שלום רב.
וואי וואי, למות מההצגות שלך, דרך ההצגה הזאת.
אז תקשיב, בוא נפסיק למות, ובוא נפסיק עם הקשקשת הזאת, ויכול להיות שאתה מקבל מלא הודעות, כיעל לעיתונאי בוואטסאפ?
אין מה לעשות.
רק שאז אולי תשים אותו על השולחן ליד.
רגע שנייה, כן, אני איזה את
זה. סליחה. זה דווקא טוב, זה מכניס לנו לאווירה, כאילו זה החיים, זה החיים של עיתונאי פשוט, של יהודי פשוט שמחליט להיות עיתונאי מורכב. הוא מקבל הודעות כל הזמן. שלמה פיטרקובסקי, יאללה, אני מקשקש עצמי לדעת שוב פעם, בתוך הקשקשת אני מקשקש, בוא נחתך ישר לבריד הצוואר, אם אני רוצה ללמוד היום את ההיסטוריה של הציונות הדתית, מאיפה כדאי לך לדעתך, כדאי לי לדעתך להתחיל. בבקשה.
טוב, הסיפור של הציונות הדתית מתחיל או לפני 121 שנה או לפני 101 שנה, תלוי איך רוצים לספור את זה, אבל בואו נתחיל לפני 121 שנה, זה אולי תאריך טוב להתחיל ממנו. אני חייב להגיד שאפילו היו ככה בשנה שעברה, בשנה הלועזית שעברה, 2023, כן, אז היו ככה קצת אירועים אקדמיים סביב שנת ציון הזאת של 101, לא, זה היה כבר ב-2022, סליחה. אבל בקיצור, שנת 1902...
באופן טבעי אתה סופר בעברי? כאילו זה מוזר לך לעבור
ל-23? לא, 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 אני סופר בלועזי ובעברי במקביל, תכף אני... כשנגיע לרב קוק זה יהיה עוד יותר בוטה, אבל בסדר. בקיצור, שנת 1902, אנחנו בקונגרסים הציוניים שעוד בתקופתו של הרצל, אבל בניגוד למה שנדמה להרבה אנשים, הרצל לא היה מלך יחיד בתנועה הציונית, זאת אומרת, הרצל היה טיפוס דמוקרט אמיתי, והוא מתחיל להבין שהוא צריך לייצר קואליציות בתוך העולם הזה של התנועה הציונית, והתנועה הציונית, צריך להגיד, היא אירוע מורכב ליהודים דתיים. שאז נקראים חרדים. עכשיו, חרדי במשמעות של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, זה צריך להגיד, כי זה טעות שהרבה פעמים אנשים עושים אותה, זה פשוט יהודי שומר מצוות, שהוא חלק מהיהדות שומרת המצוות המאורגנת. זאת אומרת, לא רק שהוא שומר מצוות בבית, אלא שהוא חבר בבית כנסת, והוא חלק מלפעמים בקירות
מסוים. הוא כפוף לממסד הרבני.
כן, הוא כפוף לממסד הרבני, אבל עיקר הנקודה היא שכל יהודי דתי שהוא חלק מהעולם שקשור לממסד הרבני, אפילו לא יודע אם כפוף זה נכון, אבל כשקשור לממסד הרבני, ייקרא באותה תקופה חרדי. ואותם יהודים חרדים, ברובם לא כל כך אוהבים את הרעיון של הציונות, צריך לומר את זה ביושר. הרוב הגדול, האמת, אדישים לציונות, אגב, כמו רוב היהודים באותה תקופה, הרוב הגדול של היהודים, מה שהיום נקרא הדתיים, אז קראו חרדים, אדישים לציונות. מיעוט מאוד קולני מתנגד באופן נחרץ לציונות, ומיעוט לא פחות גדול, אבל קצת פחות קולני, מאוד אוהד את הציונות, אבל יש לו איתה בעיה מאוד גדולה. הבעיה הגדולה היא שהציונות בעצם באותה תקופה היא שלושה דברים. ציונות מעשית, יהודים שעולים ומתיישבים בארץ, ששם צריך להגיד, חלק מהם הם אנשים דתיים, זאת אומרת, המקימים של רוב המושבות הראשונות היו יהודים דתיים. הרבה מהעולים, ודאי בתקופה הראשונה, הם אנשים דתיים, וציונות מעשית ודאי שלא מתנגשת עם הדת בשום צורה, להפך, יהודים תמיד עלו לארץ כמה שטוב, יותר טוב. הדבר השני זה ציונות מדינית, זו הציונות ההרצליאנית, שהיא מטרתה להשיג צ'רטר על מנת לבנות פה בארץ איזשהו קיום יהודי עם מעמד מדיני. לא כל כך מדברים אז באמת על מדינה, זה עוד מאוד מוקדם, זה עוד הרבה לפני שמישהו חושב שתקום פה מדינה, לא מאוד הרבה, כי הרי תוך פחות מ-50 שנה תקום פה מדינה, אבל מבחינת הרעיון זה עוד קצת רחוק, אבל זו הציונות המדינית, אבל החלק השלישי שיותר קשה מאוד לאנשים דתיים, מה שאז קראו חרדים, זה הציונות הרוחנית, כלומר אותו חלק של הציונות שמבקש לגדל יהודי חדש, ואומרים, מה פתאום יהודי חדש? אנחנו רוצים את היהודי הישן בארץ ישראל, אנחנו לא רוצים יהודי חדש בארץ ישראל, אנחנו רוצים אותו אולי קצת חדש, אנחנו רוצים אותו יותר פרודוקטיבי. חלק מהרעיונות של הציונות הרוחנית הם כן מקבלים, רעיונות של פרודוקטיביזציה, רעיונות של נגיד עזרה עצמית, מה שנקרא, זאת אומרת שהיישוב שעכשיו קם בארץ ישראל יהיה יישוב שעומד על הרגליים, שמפרנס את עצמו, שבנוי עם אנשי עמל ועבודה, ולא מאנשים.
מה היא תחיית השפה כשפה חיה?
אני אגיד שתחיית השפה הזאת שאלה מעניינת, כי בדיוק אתמול ידיד משותף שלנו, שלח בקבוצת וואטסאפ שאנחנו חברים בה, את עמוד השער של הפרוטוקול של הקונגרס, של אחד הקונגרסים הציונים הראשונים, והשפה שבה כתוב הפרוטוקול ההוא היא גרמנית. זאת אומרת, תחיית השפה בעצם לא הייתה על שולחן העבודה של אף פלג משמעותי בתנועה הציונית, עד שלב קצת יותר מאוחר מזה שאנחנו מדברים עליו. נכון שפה בארץ ישראל יושבים כמה יהודים, ובראשם המשוגע הראשי בן יהודה, משוגע במרכאות כפויות כמובן, אני לא מתכוון להגיד שאיכשהו נתפס בעיני רבים מבני דורו, שהם על העניין הזה. בן יהודה, ניסים בחר, קבוצה של יהודים פה שהם שהם בתוך האירוע הזה של עברית, של תחיית השפה, אבל צריך לומר שמבחינת העולם הציוני הכללי, זה לא האירוע העיקרי. בקיצור, אותם יהודים, הם מבינים שהם בבעיה, כי אם הקונגרסים הציונים הראשונים מאוד עוסקים בשאלות המבניות של איך לארגן את ההסתדרות הציונית ושקל והרבה פרוצדורה, הם מתעסקו עם פרוצדורה ברמות שקשה בכלל להבין היום, מה כל כך חשובה הפרוצדורה, אבל צריך להגיד שלהרצל זה היה מאוד חשוב, כי הוא מאוד רצה לגיטימציה, ואם אתה רוצה לגיטימציה, אתה מייצר פרוצדורה. אבל באיזה שלב מתחילים לדון על מה התנועה הציונית רוצה לעשות, ואז מתפתח דבר שנקרא פולמוס הקולטורה, כלומר, השאלה האם התנועה הציונית תעסוק בנוסף ליישוב ארץ ישראל ובמאמצים מדיניים, גם בחינוך העם היהודי. וקבוצה מאוד גדולה של ציונים אנשים שהם גם ציונים וגם דתיים, בראשותו של הרב ריינס, הרב יעקב ריינס, רב מהעיר לידה שבליטה, מתארגנת ואומרת, לא, אנחנו רוצים ציונות שלא תעסוק בקולטורה. זה כל מה שהם רוצים. אל תתעסקו לנו בחינוך. שהתנועה הציונית פשוט תמשוך את ידה מעיסוק בחינוך. זה כל מה שאנחנו מבקשים. וסביב זה הם מתארגנים, מקימים סיעה בתוך התנועה הציונית, זה צריך לומר, זו המפלגה הראשונה בתוך התנועה הציונית. זאת אומרת, אם בהתחלה התנועה הציונית היא תנועה אחת, הם בפעם הראשונה מקימים מפלגה בתוך התנועה הציונית, כלומר קבוצה של צעירים שנבחרת כל אחת בכל אחת מהערים של שבהם יש את שוקלי השקל, אלה שבוחרים צעירים לקונגרס הציוני, והם קבוצה שמתארגנת באופן מאורגן על מנת לשגר ביחד צעירים לקונגרס הציוני. הם בשלב מסוים קבוצה מאוד גדולה, כי צריך לומר שבתוך הקבוצה הזאת של יהודים שארץ ישראל עניינה אותם והציונות עניינה אותם, השיעור של יהודים דתיים לא היה קטן בכלל. והם בהתחלה תופסים משקל די משמעותי, בהמשך זה ישתנה עם השינוי באופי של היהדות באותם אזורים. זאת אומרת, צריך לזכור, זה השנים הגדולות של החילון במזרח אירופה. אם החילון במערב אירופה קורה בשלהי המאה ה-19, החילון במזרח אירופה קורה הרבה יותר בתחילת המאה ה-20, אבל בהתחלה הם קבוצה מאוד גדולה, והם מתארגנים, ובהתחלה האידיאולוגיה שלהם היא מאוד פשוטה. היא אומרת, אנחנו ציונים ודתיים, ובעצם מה שאנחנו באנו לדאוג, זה שהאדם יוכל להיות גם ציוני וגם דתי. זה מה שאנחנו רוצים. ואנחנו רוצים שהתנועה הציונית לא תעשה דברים שיגרמו לנו לא להיות מסוגלים להיות חלק ממנה. זאת אומרת, לא תעשה עם הכסף שלנו, עם השקל הציוני, שהוא בעצם הבסיס לתקציב של התנועה הציונית, ותרומות של נדבנים יהודיים, שגם חלקם יהודים שומרי מסורת ודתיים, אנחנו רוצים שהיא לא תעשה איתם דברים שמנוגדים לתפיסת העולם שלנו. זה המטרה שלהם. והשלב הראשון של הציונות הדתית הם אנשים שהם ציונים ודתיים. זה המשמעות של ציונות דתית. הם בשלב הראשון אין יותר מדי אידיאולוגיה רחבה שבעצם תופרת את הרכיב הציוני והרכיב הדתי בתפיסת העולם שלהם. זאת אומרת, באיזשהו מובן יש לזה חיבור כמעט מובן מאליו, כי כל יהודי בתפילה אומר ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אבל צריך לזכור שהמובן הדתי של הכמיהה לציון הוא מובן קצת פסיבי, ודאי ברוב שנות הגלות.
אז היית אומר שבאותו שלב אין לציונות משמעות דתית? זאת אומרת, אני דתי, אני מקיים תורה ומצוות, אני מרגיש מחויב למורשת אבותיי, ולצד זה אני חושב שצריך פתרון פוליטי ליהודים וחזרה לישראל, או כבר מתחיל להיות לזה נימה דתית לעצם החזרה הזאת.
אז צריך להגיד ככה, בהתחלה זה ממש מופרד מאוד מהר, ופה אנחנו מגיעים לנקודת הציון השנייה. משהו בלבבות של האנשים האלה אומר להם, לא יכול להיות שזה נפרד, לא יכול להיות שזה שני סיפורים, לא יכול להיות שאנחנו לא מצליחים לארגן את זה לתוך סיפור אחד. זה קורה יותר מאשר בחוץ לארץ, זה קורה פה בארץ ישראל, אצל, הרי אנחנו מדברים על תקופה שהיא תקופת העלייה השנייה עד מלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, תקופת העלייה השנייה, ויחד עם כל נגיד התנועה הזאת של צעירים חלוצים סוציאליסטים יותר ופחות שמגיעים לארץ על מנת לעבוד בה ובעצם להיות ציונים מעשיים מאוד, יש בתוכם גם חבר'ה דתיים. זאת אומרת, רוב החבר'ה האלה שגדלו בבתים דתיים פורקים עול ומגיעים לארץ והם לא דתיים, אבל מיותם
פורקים עול, זה רוצה להגיד, רק שיהיה ברור,
כן,
פורקים עול תורה ומצוות.
כן,
מגיעים לארץ כאנשים חילונים, חיים בקהילות,
כן,
מעורבות.
פורקים עול במובן של חילון, בסדר?
כן, כן. לא, שיהיה ברור
בסדר. אבל יש קבוצה שמגיעה לפה ורוצה גם פה לשמור על אורח חיים דתי. והם מתחילים להתארגן בכל מיני קבוצות. בבסיס צריך לומר, סביב השאלה של המטבחים. זה בסוף הכל מתחיל ונגמר בבטן. הבישול במטבחי הפועלים שמספקים אוכל לחלוצי העלייה השנייה ובהמשך לחלוצי העלייה השלישית הוא בישול לא כשר. חלוצים דתיים לא יכולים לאכול שם, והם מתארגנים בקבוצות שמטרתם לארגן לעצמם מטבחים כשרים. סביב הקבוצות האלה מתחיל להיווצר הווי, ועם השנים מתחילה להיווצר גם אידיאולוגיה. והאידיאולוגיה הזאת היא מבקשת לחבר בין התורה לבין העבודה, בין העמל, עמל עבודת הכפיים הציונית, ובין התורה, אורח החיים הדתי, האמונות הדתיות, ושם בעצם כל הקבוצות האלה, אי שם סביב שנת 1921, מתאחדות לאיזשהו כנס יסוד. אני לא בטוח שהזכרתי שהקבוצה שהרב ריינס מכיר נקראת הסתדרות המזרחי. המזרחי, באופן שקצת קשה להבין, היה אמור להיות ראשי תיבות של מרכז רוחני, אבל לא כל כך ברור איך
כן,
זה...
מה, 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 מה התיבות?
זאת שאלה טובה.
מרכז
רוחני.
אבל מה עם הזין? מי?
מרכז.
מרכז. רוחני. הבנתי.
בסדר, זה קצת עקום, כראשי תיבות, זה לא...
לא
מאוד.
כן,
זה. אבל קיצור, בארץ נוצרת קבוצה שנקראת הפועל המזרחי, ועם... בחור אחד צעיר, לא מאוד צעיר כבר באותה תקופה, שמואל חיים לנדו, בראשי תיבות שחל, הופך להיות מנהיג מאוד מרכזי בתוך הקבוצה הזאת, והוא מתחיל, נגיד, יחד עם עוד כמה חברים, לייצר את האידיאולוגיה של תורה ועבודה, שהופכת להיות מאוד מהר, האידיאולוגיה המובילה של הציונות הדתית. אידיאולוגיה שבאה ואומרת, הציונות שלנו, בעצם נובעת מאותם ערכים שאנחנו למדנו בבית המדרש. הציונות, כלומר, ערכי עמל הכפיים, כל תורה שאני מהמלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שהגיעה את שניהם, משכחת עוון. העולם הזה של בניין הארץ, ציונות, חזרה לארץ ישראל. חזרה לארץ ישראל היא למעשה חזרה לשורשים שלנו כיהודים שחיים בארץ ישראל, חיים של עמל ועבודה ולימוד תורה וחזרה למקורות, והכל הוא דבר אחד. זאת הקבוצה הראשונה שבעצם באה, והסיסמה שלהם זה תורה ועבודה, זאת הסיסמה של הסתדרות הפועל המזרחי, וזו הסיסמה גם של תנועת בני עקיבא, שמוקמת ב-1929, כמה שנים מאוחר יותר, תפרש פייטט אם נדבר בשנים עבריות.
זאת אומרת, הסיבה לזה שאנחנו אומרים, רק שאני ברור, הסיבה לזה שאנחנו אומרים או 101 או 121, זה שאם אני אומר 121, אז אני חוזר אל 1902, לקונגרסים הציונים, ולרגע שבו יש שם חבורה של אנשים, פלג בעצם בציונות שאומר לעצמו, אנחנו ציונים דתי, אנחנו דתיים וגם ציונים, או הכנס המכונן הזה של 1921, שבו בעצם המזרחי
הפועל המזרחי קם, ובעצם תנועת תורה ועבודה, שהיא בעצם נגיד הציונות הדתית הארץ ישראלית בעצם, שהופכת מאוד 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 מהר להיות הקול הדומיננטי בתוך הקבוצה הזאת שנקראת ציונות דתית.
אבל שלמה פטרקובסקי, איך אתה אומר את כל הדברים האלה, ואתה אומר תורה ועבודה, ואתה מחבר את היהודי בכל זאת קצת חדש הזה, שגם הוא חוזר למקורות והוא לומד וזה, אבל הוא בעיקר גם חוזר לארץ ומחבר בין התורה לארץ, אתה אומר את כל הדברים האלה, ולא אמחת הרב קוק.
הרב קוק בשלבים האלה, הוא לא כל כך משמעותי.
אוי ובוי.
צריך לומר את זה ביושר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהרב קוק קיים ברקע. צריך לזכור, הרב קוק מגיע ארצה ב-1904, נמצא פה 10 שנים, נוסע לאיזה כינוס של תנועת אגודת ישראל, אחד הכינוסים הראשונים של אגודת ישראל ב-1914, נתקע באירופה למשך כל שנות מלחמת העולם הראשונה, ולא יכול לחזור. ארצה חוזר לפה קצת אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, מקים פה בחסות המנדט הבריטי את הרבנות הראשית, והופך להיות הרב הראשי לארץ ישראל, ובשנים האלה שלו, שבעצם השנים... נגיד בין 1920 ל-1935 שהוא נפטר, הוא כן נחשב בעיני אנשי התנועה הזאת, תנועה תורה ועבודה, לאיזושהי דמות לשאת אליה עיניים, דמות שבאיזושהי מידה נותנת להם איזושהי חסות מאוד מעורפלת, כי צריך לזכור שרב קוק הוא לא ציוני דתי בהגדרה, מבחינת השיוך שלו בתוך היישוב היהודי של אותן שנים. הוא לא חבר הפועל המזרחי. הוא מאוד מחובר לשחל, לשמואל חיים, זאת אומרת, שמואל חיים לנדו, שחל שדיברנו, מאוד מחובר אליו. הוא כותב מכתב יפה שבבני עקיבא עד היום מאוד אוהבים לצטט, שנפתח במילים ליקירי לבבי בני עקיבא, וכותב להם שם איזה מסה שלמה על דמותו של רבי עקיבא, ואיך היא אמורה להתקשר למה שהם עושים. הם מאוד אוהבים, הם מאוד שמחים על המכתב, הם לא כל כך מבינים מה הוא רוצה מחייהם. צריך לומר, תורתו של הרב קוק באותם שנים לא נלמדת בכלל. היא אפילו לא יוצאת לאור באותם שנים.
מה אתה אומר?
היא לא נלמדת בכלל. הדברים שהוא אומר, יש לו תלמידים בודדים שמחוברים אליו, במובן שהם מחוברים לתורה המיוחדת שלו, שתהפוך להיות דבר מאוד מאוד משמעותי, 30 שנה קדימה.
אז אני בכלל ממש אנקרוניזם להכניס אותו ברגע המכונן הזה של שנות ה-20.
נכון, נכון, נכון. הוא בעצם מאוד 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 שולי באותה שלה.
וריינס עדיין חי?
הרב ריינס, אני לא זוכר בדיוק מתי הוא נפטר, אבל הוא לא משמעותי פה בארץ.
אז הדמות שאנחנו צריכים לדבר עליו זה שמואל חיים לנדאו.
נכון, נכון, נכון. שמואל חיים.
שהוא רב?
לא, הוא לא רב. הוא תלמיד חכם, הוא לא רב. הוא מתעסק בדברים מאוד טכניים, בהקמת הגוף שלימים יהפוך לבנק המזרחי. הוא מתעסק באמת בחיים של זה, והוא הוגה דעות, הוא כותב המון. הטרגדיה הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. מאוד מאוד צעיר.
מה קרה?
מחלה. החיים פה בארץ קשים.
נכון.
והוא חולה ונפטר. וחולפות השנים, הציונות הדתית בעצם, על ערכי תורה ועבודה, על האידיאולוגיה שבעצם המנסחים שלה זה שמואל חיים לנדאו ומשה חיים שפירא, שלימים יהפוך להיות שר בממשלות ישראל בעשורים הראשונים למדינה. מנהיג ציוני דתי, okay. ועוד כל מיני דמויות כאלה, משה אונה, לימים דור טיפה יותר צעיר, הדוקטור יוסף בורג, וזרח ורפטיג, ובעצם...
ורפטיג, למה אני מכיר את השם הזה? יש מישהו ש... יש יועץ פוליטי היום ש... עם השם הזה? ורפטיג. טוב, לא משנה.
לא יודע, לא.
יש מישהו... טוב, לא משנה.
בקיצור, והעולמות האלה של תורה ועבודה ממשיכים וחיים, אבל צריך להגיד שהקבוצה הזאת שנקראת ציונות דתית, בסוף שנות ה... נגיד במהלך שנות ה-40 ושנות ה-50, היא קבוצה שנמצאת קצת במשבר, אפילו הרבה במשבר.
למה?
כי העולם הזה של תורה ועבודה מרגיש לרבים מהם כמו חצי תה חצי קפה. הם אומרים, אנחנו לא לומדים תורה כמו החרדים, שאז כבר חרדיות מתחילה להיראות כמו החרדיות שאנחנו מכירים. חשוב להדגיש מתחילה, אני לא כל כך עוסק בעולם החרדי כשהוא לעצמו, אבל זה כאילו זה נגיד הפרוטו-חרדיות של היום, אבל ודאי ששם יש עולם תורה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר, נגיד זה ככה, מי שרוצה איך ללמוד לשקע את עצמו כמה שנים טובות בישיבה, הולך באותן שנים לישיבות שהן בעצם חרדיות, ישיבת חברון שבירושלים, שעלתה אחרי פרעות הרפת מהעיר חברון לעיר ירושלים, בעצם נצר לישיבת סלובודקה שבחוץ לארץ, ישיבת פונוביץ' שקמה בבני ברק, הישיבות של היישוב הישן, עולם התורה הוא בבסיסו חרדי. אנחנו לא...
נשתהין, נשתהר.
אנחנו לא חרדים כמו החרדים, ואנחנו גם לא ציונים כמו הציונים. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בחזית של העשייה ההתיישבותית, מכל מיני סיבות פוליטיות, אגב, יש להגיד. זאת אומרת, המוסדות המיישבים, שמי ששלט בהם היו מפאי, מאוד דאגו להשאיר את הפועל המזרחי על אש קטנה, ולשלוח את החבר'ה שלה לכל מיני חורים מרוחקים, כמו עמק בית שאן, תיר צבי שדה אליהו, שלוחות עין הנציב, מי שקצת מכיר, בצפון, דאגו להשאיר אותם על אש קטנה במקומות יותר מרוחקים ופחות בגוש עציון, עד שהגוש נפל ב-1948, בכל מיני מקומות, המוסדות המיישבים מאוד דאגו להשאיר את הציונות הדתית על אש קטנה, גם בצבא, צריך להגיד, בניגוד למה שנגיע יותר מאוחר, גם בצבא היו הרבה חיילים, שעשו, לחמו בגבורה והכל, אבל כשאתה קצת עולה בסולם הדרגות, כמעט לא היו אנשים חובשי כיפה ודתיים מוצרים בפיקוד של צהל באותן שנים. אפילו לא רוצה להגיד כמעט, לא היו.
אבל
והם מרגישים שהם לא פה ולא שם.
אבל זה לא גם פשוט עניין דמוגרפי? זאת אומרת, לעומת היום שבו הם אחוז יותר
גדול? הם לא אחוז כל כך קטן.
וואלה.
בבחירות נגיד, הכנסת הראשונה זה טיפה יותר מורכב, כי בכנסת הראשונה היו בעיקר, זאת אומרת, היו 12 מנדטים לחזית הדתית, שהיא כללה גם את אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, גם את המזרחי וגם את הפועל המזרחי, ונגיד בבחירות הכנסת השנייה, המזרחי והפועל המזרחי גם יחד מגיעות ל-10 מנדטים. זה לא כל כך מעט. זה לא המון, זה כן. לא כל כך מעט. כמה היום מנדטים יש למפלגות ציוניות דתיות? לא הרבה יותר.
כן.
ועדיין המקום שלהם בחברה הישראלית הוא אחר. והם הם מרגישים תסכול הולך וגדל. התסכול הזה מוביל בעצם לשני מהלכים. אחד, זה צריך להגיד, אלה שנים שבהם הציונות הדתית חווה משבר מאוד גדול בדור הצעיר. זאת אומרת, הרבה מאוד צעירים ציונים דתיים עוזבים את הציונות הדתית והופכים למעשה לחילונים. החילון הוא מאוד 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 גדול. אגב, גם בציבור החרדי באותן שנים עדיין החילון הוא משמעותי, אבל שם זה כבר מתחיל להיבלם ובציונות הדתית לא. ומצד שני יש תהליך של חיפוש דרך. ופה נכנסים לתמונה שני אירועים שבעצם לא קשורים בכלל אחד לשני, אבל ההשתלבות שלהם היא מאוד מעניינת. אירוע אחד קורה בכפר רואה בשנת תפשין, עוד ממש בעצם ימות השואה, 1939, תחילת 1940, קמה בכפר רואה שבעמק חפר ישיבת בני עקיבא הראשונה, קבוצת חברים שאומרים, אם אנחנו לא נתחיל ללמוד תורה ברצינות, העולם הדתי שלנו פשוט יתעדה, כי יש את הקבוצה, יש את החברים שעלו מחוץ לארץ, ולמדו שם בכל הישיבות הכי חשובות, והפכו להיות ציונים דתיים, אבל אנחנו בארץ, אין פה מקום שבו אדם ציוני דתי יכול ללמוד תורה, ואני מדבר אז ברמה הכי בסיסית של זה, כלומר, הם חבורה של חבר'ה בגיל 13, הם מחפשים את נגיד את הלבל הישיבתי, עדיין אפילו הנמוך לא קיים בעצם, את ישיבה לגילי תיכון בעצם. והם מקימים את ישיבת בני עקיבא בכפר רואה. במקביל קם תנועת המזרחים מקימה בפרדס חנה, לא רחוק משם, את מדרשיית נועם. סיפור קצת אחר,
אבל קצת שולי. בני עקיבא כן פועל ותוסס, זאת אומרת, אתה בא,
בני עקיבא פועל ותוסס, אבל הוא מחפש דרך.
כן.
הקבוצה הזאת מחפש דרך, והקבוצה הזאת שמקימה את ישיבת בני עקיבא בעצם אומרת, הדרך היא להגביר, להעצים את העולם התורני שלה.
אבל מה זה הישיבה הזאת? זה ישיבה באמת,
זה ישיבה שבה חבר'ה לומדים,
תיכונית?
כן. אבל זה סוג של ישיבה קטנה במובן החרדי בהתחלה. זאת אומרת, חבר'ה באים, לומדים שם שנתיים שלוש, ואז הולכים לתיכון לעוד שנתיים להשלים בגרויות ולהמשיך בחייהם. וזו ישיבת בני עקיבא בכפר רואה, אבל כמה שנים אחרי, בשנות ה-50, לומדת שם חבורה ואומרת לעצמה, לא יכול להיות שכל מי שלומד פה בישיבת בני עקיבא בכפר רואה ורוצה להמשיך לימודים תורניים גבוהים, הולך ועושה את זה בישיבה חרדית. לא יכול להיות, זה לא הגיוני. ואנחנו צריכים להקים גרעין של אנשים שישאפו לחיי תורה. הם מקימים גרעין, הם בני שבט איתנים בבני עקיבא. בני עקיבא, מי שיודע, לכל, עד היום שאתה פוגש ציוני דתי שהיה בבני עקיבא, אם אתה רוצה לדעת בן כמה, אתה שואל אותו באיזה שבט היית. או אפילו לא, סליחה, זה לא נכון, לא באיזה שבט היית, אלא באיזה שבט אתה. כי התפיסה היא שאתה פעם אחת,
תמיד.
once קיבלת שבט, אתה בשבט.
אתה יודע, גם היה בבלגיה בני עקיבא. אני הייתי בנוער הציוני, אבל...
כן, אז יש באיזה שבט אתה, וזה כאילו ממש מגדיר זהות. חבורה של חבר'ה משבט איתנים, לימים רובם רבנים ממש מוכרים, הרב זלמן מלמד מבית אל, הרב צפניה דרור מקריית שמונה, הרב אליעזר ולדמן מקריית ארבע, הרב יעקב פילבר מירושלים, ועוד חברים.
יש שר שקוראים לו ורפתיק, לא משנה, לא, תעזוב.
היה שר שקראו לו
כן,
ורפתיק.
לא, פעם. בגלל זה אני זוכר, כן. לא משנה. אוקיי, אז החבורה הזאת של ימיים הם יהיו רבנים חשובים.
כן, הם אומרים, ישיבה תיכונית זה נחמד, ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה זה נחמד, אבל אנחנו צריכים להקים עוד קומה. לעשות את הסיפור קצר, הם בהתחלה מקימים את ישיבת קרם ביבנה, שהיא עד היום ישיבת הסדר הראשונה, נמצאת סמוך לקיבוץ יבנה, אי שם בשפלה, ומתגלגלים איכשהו לישיבת מרכז הרב בירושלים. ישיבת מרכז הרב בירושלים, אם נחזור לשאלתך ממקודם, היא ישיבה שאותה הקים הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, מי שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, והיא אחרי פטירתו בשנת 1935, היא הלכה ודעכה למעשה. בישיבה הזאת יושבים אברכים ירושלמים מבוגרים, חרדים, לומדים תורה קצת יותר או קצת פחות, קבוצה הבן, מאוד קטנה של אנשים.
וזה הבן שמחזיק שם את העסק?
בישיבה הזאת מי שבעצם מחזיק את העסק זה הבן, הרב צבי יהודה קוק, שהוא דמות המפתח בסיפור שלנו. ויחד איתו בשנים הראשונות עד שהולך לעולמו, הרב יעקב משה חרלאפ, שהוא גם תלמיד של הרב קוק, ולצידם עוד תלמיד שלישי של הרב קוק, שהוא יש לו משמעות גדולה בסיפור שלנו, למרות שהוא מקומו בישיבה, הוא לא כל כך מרכזי, הרב דוד כהן, הרב הנזיר, שהוא טיפוס מאוד מיוחד, שילוב של פילוסוף ומקובל, מצד אחד חבר וידיד של אנשים כמו גרשום שולם, ומצד שני רב שחלק גדול מימיו בכלל בתעניות דיבור, יושב והוגה בקבלה מצד אחד ובפילוסופיה מצד שני, טיפוס מאוד מיוחד לסיפור נפרד. אבל החלק המשמעותי זה ששניים מבין השלושה האלה, הרב צבי יהודה קוק והרב הנזיר, עסוקים כבר כמה שנים באותה תקופה בעריכה ובהוצאה לאור של כתבי הרב קוק, שבחייו של הרב קוק לא יצאו. מה זאת אומרת? בחייו של הרב קוק יצאו בעיקר הכתבים ההלכתיים שלו, כל מיני ספרים שהוא כתב והוציא, בעיקר דברים הלכתיים, מעט מאוד דברים מחשבתיים. גם מה שיצא מהדברים המחשבתיים קיבל הד מאוד קטן, אבל יש לנו בעצם 8 מחברות גדולות, מה שלימים יקרה 8 קבצים, שמתוכם עורכים הרב הנזיר והרב צבי יהודה קוק כמה ספרים, הבולטים שביניהם זה 3 הכרכים, לימים 4 הכרכים של הספר אורות הקודש, הספר אורות, הספר אורות התשובה, אולי גם אורות התורה, בעצם אלה הספרים שהם עורכים מתוך זה. אורות הקודש זה המפעל של הרב הנזיר, שהוא לפי דעתו, הוא ככה חניך האסכולות הפילוסופיות שהוא בא מהם, הוא משוכנע שהרב קוק רבו היה פילוסוף, וכל מה שצריך בשביל שכל העולם גם ידע שהוא פילוסוף, זה לחלץ מתוך המחברות האלה, צריך להבין, זה סוג של מין יומן רוחני של הרב קוק. הוא כל פעם היה בא וכותב פרגמנט, פסקה, לפעמים פסקה היא 4 שורות, לפעמים פסקה היא 1.5 עמוד. אבל זה מה שעלה בדעתו ברגע מסוים. כותב פסקה, עובר הלאה, עוד פסקה, עוד פסקה, אין בכך סדר בין הפסקאות, אין היגיון שיטתי, לפעמים יש רצף של פסקאות, לפעמים כל פסקה היא סיפור נפרד לגמרי, ומתוך זה הרב הנזיר עורך את הכרכים של אורות הקודש, והרב צבי יהודה קוק עורך עוד כמה ספרי אורות נוספים. חשוב להבין, זה לא בסדר המקורי שבו הרב קוק כתב את הדברים, אבל הרב קוק עוד בחייו מאוד שמח שהרב צבי יהודה קוק והרב הנזיר עורכים אותו ככה. זאת אומרת, הוא מודע לתחילתו של המפעל הזה, הוא אוהב אותו, הוא מברך עליו, הוא גם רוצה להוציא את זה בצורה מקורית, זה ספר נפרד שנקרא הרפי לתואר שלימים יהיה חלק מהוצאה של 8 קבצים כפי שהם as is, אבל בגדול, הכתבים מתחילים להאריך. ככל שהכתבים הולכים ונערכים, אנשים שרוצים או שהדברים האלה מדברים אליהם, יכולים פתאום ללמוד את תורת הרב קוק. הרב קוק שעד אז היה דמות מאוד מרשימה, מאוד ארודה, שהרבה אנשים...
ואולי סמלית
מאוד,
יותר.
אבל עם המון ערך סמלי, אבל עם מעט מאוד השפעה הגותית, הופך פתאום להוגה מאוד משפיע. ולא חשוב איך בדיוק מגיעה הקבוצה הזאת של חברי שבט איתנים, מגיעה לישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה קוק לוקח, שהוא הבן, לוקח אותם תחת חסותו, ופתאום החבורה הזאת נחשפת לכתבים של הרב קוק.
ומה הם רואים שם?
ושם הם מוצאים...
רק שם, באיזה שנים אנחנו?
אנחנו מדברים על שנות ה-50.
אוקיי.
אנחנו מדברים על שנות ה-50. החבורה הזאת, חבר'ה צעירים, הם היום כולם בני 85 בערך. הם מגיעים לשם בשנות ה-50.
ומה הם מוצאים ברב קוק? מה מאיר את עיניהם ומה...
ושם הם פתאום מוצאים את הדבר שהיה להם חסר.
והוא...
אני אגיד את זה ב- 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 בשם שבו חלקם מכנים את זה. הם מוצאים שם תורה גואלת. מה זאת אומרת תורה גואלת? תורה שמספרת להם שהם לב המפעל הציוני. הם לב האירוע הזה של גאולת עם ישראל בארצו. הם לא החרדים הפחות טובים והציונים הפחות טובים. הם הסיירת של המפעל הזה שנקרא גאולת עם ישראל. כי חזרת עם ישראל לארץ ישראל בתקופה הזאת שבה אנחנו חיים, היא לא עוד אירוע היסטורי אחד מרבים בתולדות העם היהודי, אלא היא הגאולה. אלה חבלי משיח. הנה אני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אנחנו עכשיו נמצאים, יש משפט שרבנים שלמדו אצל הרב צבי יהודה קוק הרבה פעמים נוהגים לומר, אנחנו בתפילה לשלום המדינה, אפילו לא בתפילה, בתפילה לשלום המדינה, אני לא זוכר בתפילה, אבל יש ביטוי מאוד מקובל, שהיה מקובל בציונות הדתית הרבה שנים, שנקרא התחלת דגאולה. אנחנו נמצאים בהתחלת תהליך הגאולה, עוד בתקופת הרב ריינס ותקופת שמואל חיים לנדו, והיה הרבה, הייתה מחשבה, אתה לא יכול להימלט, אם אתה יהודי דתי, שמאמין שיום אחד נחזור לריבונות יהודית בארץ ישראל, ושההמשך שלה יהיה בניין בית המקדש והגאולה השלמה, אתה לא יכול להימלט מהתחושה שאנחנו נמצאים ברגעים גדולים, ברגעים של, אז הם היו זהירים. הם היו זהירים ואמרו, אנחנו בהתחלת דגאולה. באים ואומרים התלמידים של הרב צבי יהודה קוק, אנחנו לא בהתחלת דגאולה, אנחנו בגאולה. האירועים האלה, התהליכים האלה, שאנחנו פה בארץ ישראל חלק מהם, הם הגאולה. ואנחנו...
אנחנו היהוד באיזושהי צורה.
נכון, ואנחנו... הקבוצה הזאת, שאנחנו ציונים דתיים, שכאילו היינו, אנחנו... איזה מין קבוצת שוליים. אנחנו לא קבוצת שוליים. אנחנו הסיירת של עם ישראל. בשביל זה, אבל היה צריך לעשות כמה מהלכים תיאולוגיים חשובים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הרב קוק.
אני אשמח לשמוע על המהלכים התיאולוגיים האלה.
אבל בשביל להגיד משהו על המהלכים התיאולוגיים, אני רוצה להגיד משהו על הרב קוק, וצריך קצת לשים את ההגות שלו בקונטקסט, אבל להגיד בצורה מאוד ישרה והגונה, אני לא מומחה לרב קוק. אבל
די עם הצניעות הזאת שלך, פייטרקובסקי, אנשים כבר שומעים את העומק של הידע שלך, אנחנו לא בשלב הזה כבר.
לא, אבל לא, אני רוצה להגיד, אתה מכיר את אברהם סטאר, יש אנשים שיותר בקיאים ממני ברוחב יריעה ממש בפנים, אבל בוא נגיד משהו על הרב קוק. הרב קוק נולד ב-1865 ונפטר ב-1935, הוא בעצם חי במפנה המאות. הוא צריך להגיד משהו על התקופה המאוד מיוחדת הזאת. כשהרב קוק נולד, רוב העם היהודי, אני אגיד אפילו רוב, הכוונה יותר סביב 85% גר במזרח אירופה, מסורתי, חי תחת האימפריה הרוסית, בשטחים שיהודים מכנים אותם פולין וליטה, אבל הם בעצם בשליטה המדינית, בעצם נגיד עיירות תחום המושב. זאת היהדות של תחום המושב. יהדות מסורתית, יהדות שההשכלה רק התחילה אולי טיפה לגעת בה, וגם זה באופנים מאוד ראשוניים. וזה העולם שלתוכו הרב קוק נולד. כשהרב קוק נפטר, כבר 2 מיליון יהודים הגרו לאמריקה. בארץ ישראל יש כבר יישוב יהודי שבעצמו כבר מבין שהוא מדינה בדרך. אותה יהדות שהייתה יהדות מאוד מסורתית, רובה כבר לא דתי בכלל, לא שומר מצוות. לא כולה, יש להגיד, חלקים מאוד גדולים עדיין כן שומרים מצוות, אבל חלק עצום ממנה כבר לא שומר מצוות. הוא כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא ראה כבר עולם נחרב ועולם נבנה על חורבותיו. הוא בסיטואציה, זה כאילו אתה אומר, אדם ראה עולם אחד, עולם חרב ועולם, עולם בנוי, עולם חרב ועולם חדש נבנה. זה כאילו, זה מדהים, זה שנים מדהימות וקשות מאוד גם, כי אנחנו, אני חושב שדווקא היום אנחנו יודעים כמה ששנים מעניינות, זה דבר קשה לחיות בתקופה, לחיות בתקופה מעניינת, זה לא בכך ברכה.
שחייך היו משעממים, הברכה הסינית אומרת.
אבל לרב קוק היו חיים מהבחינה הזאת מאוד מעניינים, במובן הטוב ובמובן הרע. והרב קוק בעצם מנסה לתת איזשהו פשר תיאולוגי לכל האירוע הזה. אז הרב קוק עומד בפני כמה שאלות. שאלה ראשונה היא שאלת החילון. הרב קוק, כמו שאמרנו, נתקל בחילון ענק. ואז בעצם, זאת שאלה ראשונה. שאלה השנייה זה השאלה של הציונות. כי הרב קוק צריך להגיד, הוא כבר מגיל מאוד צעיר, יש לו משיכה מאוד גדולה לארץ ישראל. הוא מרגיש מחובר לרעיונות של עלייה, איזה... הוא מגיל מאוד צעיר רוצה לעלות לארץ, הוא מגיל מאוד צעיר נמשך לזה. ישר כשעולה הרעיון שיהיה לו פה איזה משרה שהוא יוכל לבוא ולעבוד בה, הוא, למרות שהוא יכל לקבל באותה תקופה רבנות בקהילה גדולה במזרח אירופה, הוא הולך, הוא בא לפה לארץ להיות רב של יפו והמושבות בשנת 1904. כי הוא מאוד מחובר לארץ ישראל. אבל הוא צריך, אבל הציונות היא תנועה שבעיקרה, ביסודה, היא תנועה של פורקי עול, של אנשים שעזבו תורה ומצוות. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לשאלה של הציונות ולשאלה של החילון. ובעצם הרב קוק בונה תיאולוגיה שאני אתן פה קצת קריקטורה שלה, כי כמובן שהיא הרבה יותר עמוקה מזה, אבל הוא אומר ככה כמה דברים. הדבר הראשון שהוא אומר זה, שהכל הוא מהלך אלוהי. עכשיו, זה לא חדשני להגיד את זה מצד אחד, אבל מצד שני, זה גם לא לגמרי טריוויאלי, כי אנחנו לא כל דבר שקורה סביבנו, אנחנו מייחסים להתערבות אלוהית במציאות. זאת אומרת, בשביל שמשהו יהיה התערבות אלוהית, אנחנו צריכים להגיד, זה הנקודה, זה אירוע שהוא מגה אירוע, הוא לא אירוע קטן, הוא מגה אירוע בתולדות העם היהודי. והרב קוק אומר, בדור שבו אני חי, קורה מגה אירוע בתולדות העם היהודי, וזה לא דבר טריוויאלי להגיד, כי הרבה פעמים אנחנו מחכים שתהיה לנו פרספקטיבה. זאת אומרת, בדיעבד אנחנו יודעים שהרב קוק צדק, אבל הרב קוק אומר את זה בזמן אמת, ולפעמים זה קשה בזמן אמת לראות את הדברים. זאת אומרת, בדיעבד אנחנו יודעים שהוא צדק לא במובן של התיאולוגיה שלו, אלא במובן של ההבנה שהוא חי בתקופה
האירוע,
דרמטית.
כן, כן, כן.
אז אני אומר, בזה הוא ודאי צדק. ואז הוא אומר דבר כזה. עם היהודי הוא כמו תינוק שמתבגר. ותינוק שמתבגר בשביל, הוא כמו, הוא כמו בעצם, תחשוב, המטאפורה אולי הכי טובה זה מטאפורה של פינוי-בינוי. אם יש לי פה איזה מין רכבת כזאת שנבנתה בשנות ה-50, ואני רוצה לבנות על גבי המגדל של 50 קומות, אני לא יכול לבנות את המגדל של 50 קומות על הבניין רכבת שנבנה בשנות ה-50. זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. בשביל לעשות את זה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרוס, ואז לבנות. ואומר הרב קוק, אנחנו ברגע הזה בשלב ההריסה. כי אנחנו... עם העם היהודי בשנות הגלות סיגל לעצמו מושגים קטנים של אמונה, מושגים קטנים, נגיד אופק קטן, אנחנו לא ראינו, אנחנו כל אחד היה עסוק בפרה שלו ובעז שלו, בחצר שלו, וחי מפוגרום לפוגרום, מגירוש לקצת יותר טוב, למקום קצת יותר טוב כלכלית, כמה שנים טובות, כמה שנים רעות, האופק שלנו היה אופק מאוד קרוב. לא חשבנו בגדול, לא הלכנו בגדולות, לא הסתכלנו על המציאות במבט הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול. מושגי האמונה שלנו היו קטנים. אנחנו חיינו באמונה פשוטה, אמונה של סבתות. לא הגדלנו את מושגי האמונה שלנו. בשביל לעבור את השינוי הגדול הזה שאותו אנחנו צריכים לעבור, אנחנו צריכים קודם כל להרוס את העולם הישן. ואין מנוס מהרס של העולם הישן. והחילון הוא הרס קונסטרוקטיבי. הוא לא הרס על מנת להרוס. אומר, הרבה פעמים באים אליי אנשים, יש איגרת פורסמת של הרב קוק, שבא ומדבר, זה איגרת שהיא איגרת תשובה לאדם ששניים מהבנים שלו, אדם שהיה מקורב לרב קוק, ושניים הבנים שלו התחלנו. והאבא מאוד כואב, הוא שואל מה לעשות עם הבנים, והרב קוק אומר לו, תקרב אותם, בגלל שהסיבה שהם פורקים עול, זה לא בגלל שהם אנשים שרוצים לעשות חיים, ויש איזה משפט כזה ידוע, שהרבה פעמים אתה שומע אותם מאנשים, לא חטאו ישראל, אלא להתיר לעצמם מריות. כלומר, איסורי ערווה, כל דברים שאסור לעשות, אז אנשים, למה הם פורקים עול? למה נהיות להם שאלות באמונה? כי הם רוצים לעשות דברים שאסור לעשות. זאת אומרת, אז הרב קוק אומר לו, לא, 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 זה נכון בדרך כלל. זה לא נכון בדור שלנו. הדור שלנו הוא דור מיוחד. הוא דור של אנשים שכשהם לא מקבלים תשובות גדולות, שהם לא מקבלים תשובות אמיתיות, שהם מרגישים שמאכילים אותם בלוקשים, אז הם עוזבים את הדת. ובשביל שאנחנו, וכדי שאנחנו נוכל לתת להם תשובות טובות, קודם כל אנחנו צריכים להגדיל את התשובות של עצמנו. קודם כל אנחנו צריכים להעמיק את המושגים של עצמנו. אז זה דבר אחד. והדבר השני שהוא אומר, זה הוא אומר, גם ברמה הלאומית, אנחנו בעצם, עכשיו צריך להגיד עוד דבר על הרב קוק. הרב קוק רואה תהליכים עולמיים ככאלה שמכוונים לעם ישראל. במובן הזה הוא מאוד יהודוצנטרי. זאת אומרת, הוא אומר, יש בעולם תנועה ענקית של לאומיות. תנועה מדהימה. כל העולם עמים, פתאום אומרים, קמים, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם, הוא מתחיל ללכת, זה לא העם היהודי. זה התחיל קודם עם העם הצרפתי, והוא רואה את זה בעצמו עם העם הליטאי והעם הפולני, והוא רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד עמים בתקופה הזאת של שלהי המאה ה-19, אפילו אמצע המאה ה-19 ואולי עוד לפני, בעצם מרגישים שהם עם ומתחילים ללכת. אומר הרב קוק, למה זה? זה הכל בגללנו. כי הקדוש ברוך הוא רצה שגם אנחנו היהודים נבין שאנחנו לא דת אל העם, לאום, שאנחנו קבוצה שצריכה לחזור למהות האמיתית שלה, להיות גם קבוצה דתית, אבל גם קבוצה לאומית, וכו'. ואז אומר הרב קוק, ואומר, הכל זה תהליכים אלוקיים. עכשיו, יש פסקה מדהימה ברב קוק, שמי שלימים יקרא אותה, וזה מדהים, כי בזמן אמת אף אחד בכלל לא הכיר אותה, אבל מי שלימים יקרא אותה, אחרי שמדינת ישראל קמה, יראה בה ממש פסקה נבואית, והיא פסקה, לא רוצה לצטט אותה בעל פה, אולי אני אחפש אותה שנייה. בקיצור, הרב קוק בא ובעצם אומר, יש כל מיני מדינות בעולם, מדינות הן בעצם בדרך כלל דבר שהוא מכנה חברת אחריות גדולה. כלומר, מדינה סתם, מדינה בעולם, היא מדינה שהיא נועדה, חברת אחריות זה הדרך שבה קרו באותה תקופה לחברת ביטוח. מה זה מדינה? חברת ביטוח, היא אמורה לספק לי הגנה, לתת לי שירותים בסיסיים וכו', זה מדינה רגילה. אבל המדינה שלנו, לא כן, מדינת ישראל, ואז אומר על מדינה כזאת, אי אפשר להגיד שהיא האושר העליון של האדם. מה המדינה הוא אושר? מה לי ולמדינה? אבל לא כן מדינתנו. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון. אני צריך לזכור, הרב קוק כותב את זה בימים, שבהם אפילו בתנועה הציונית לא ידעו איך הם רוצים לקרוא למדינה שהם רוצים להקים. זאת אומרת, באותה תקופה הם כבר יודעים שהם רוצים להקים מדינה, אבל הם לא יודעים איך הם רוצים לקרוא לה. והוא כבר מתייחס למדינה שהוא קורא למדינת ישראל. ולימים תלמידיו באים ואומרים, בעצם מה שהרב קוק בא בעצם להגיד לנו, זה שלא רק, זאת אומרת, מדינת ישראל היא לא אמצעי בדרך להגיע לגאולה השלמה. מדינת ישראל היא חלק מהגאולה השלמה, ואנחנו כציונים דתיים לא יכולים להיות בשוליים של האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות בלב האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל. והם מתחילים להרגיש שזו משימת חיים. עכשיו, בהתחלה זאת קבוצה מאוד קטנה של אנשים, אבל בגלל שהם מאוד מהר הופכים למחנכים, הופכים לבעלי תפקידים בתוך תנועת בני עקיבא, הם מתחילים להשפיע באדוות
החוצה. זה כמו שאומרים על, אתה יודע, אומרים על הלהקה של לוריד, אבל ודונדרגראונד, היה להם מעט אוהדים, אבל כל אחד מהם הקים להקה. זאת אומרת, כן. יש מעט תלמידים, אבל כל אחד מהם מקים ישיבה, או מקים, או מרים לא, או בתלמידים,
לא,
או
מלמד. לא, לא, גם צריך להגיד שהם, בעקבותיהם, באים הרבה אנשים לישיבת מרכז הרב, ישיבת מרכז הרב שאתה יודע, הרב קוק הקים אותה, והוא, מבחינתו, הוא רצה להקים ישיבה מרכזית עולמית. מי שבא לישיבת מרכז הרב אחרי שהרב קוק נפטר והסתכל על הישיבה שישבה במה שהיום נקרא בית הרב במרכז ירושלים, לא מרכזית ולא עולמית, בקושי, זאת אומרת, לפני שישיבה מרכזית עולמית, לפני כן שתהיה ישיבה, אבל פתאום בתקופה ישיבת מרכז הרב חובה פריחה מטורפת, מספר התלמידים שמגיעים הולך ועולה, הרעיונות הולכים ומופצים, פתאום יש עולם תורה ציוני דתי, פתאום אדם שהוא ציוני דתי שרוצה איך ללמוד תורה
מעניין
ורוצה
מאוד.
לקבל מעניין אידיאולוגיה מאוד. ואז פתאום נוצרת התפנית האידיאולוגית. אותה תפנית אידיאולוגית שעשר שנים אחרי, ובעיקר 15 שנים אחרי, כלומר, בתקופה הזאת שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, תתגבש לתוכנית עבודה.
טוב, אני רוצה שנגיע לששת הימים. כי אני, נדמה לי ש... אתה יודע, אחד מהדברים הנורא מעניינים שבהם אנחנו רואים קונספציות רחבות שונות, זה האופן שבו אנשים מבינים את ההיסטוריה. כן? זה תמיד הדוגמה שאני אוהב לתת, זה איך שבמערב חושבים על ימי הביניים, כן? זה תקופה אפלה, the dark ages, ואז יש לנו את המודרנה, ואתה יכול ללכת לעולם הערבי, ובכלל לא מחלקים באותה צורה את התקופות, ולכן אתה חווה את עצמך כחי בזמן אחר. במובן, למה אני רוצה להגיד על זה משהו? כי, 60, כי מלחמת ששת הימים ב-67, בעצם אם אני תופס את הרגע הנוכחי כרגע של גאולה ממש, אז הנה, אנחנו כובשים את הר הבית, אנחנו כובשים את ירושלים, אנחנו חוזרים כאילו לארץ אבותינו, יש לה משמעות תיאולוגית עמוקה שהיא מציתה משהו, אני חושב, בציונות הדתית, ומחזקת אולי את הדברים האלה שכבר היו בשלים מראש, כי כמו שאתה אומר, זה דברים שיושבים על תורתו של הרב קוק, אבל הנה הם מקבלים תוקף על ידי ההיסטוריה עצמה, בעיני המאמינים.
מאוד מחזקת, אבל בשביל להבין איך זה קרה, אתה יודע, הרבה פעמים ההיסטוריה מתנהלת בתנועות גדולות, אבל גם באירועים קטנים. עכשיו, האירועים הקטנים האלה אפשר לחשוב שהם אלה שמניעים את ההיסטוריה, אפשר לחשוב שהם אלה שמדגימים את התנועות הגדולות. אני לא אכנס לשאלה הזאת עצמה, אבל אני אספר סיפור. מלחמת ששת הימים כידוע פרצה בסוף חודש אייר. זה היה, נדמה לי, ב-15 במאי, אבל בתאריכים עבריים זה סוף חודש אייר. בתחילת חודש אייר יש לנו את יום העצמאות. בישיבת מרכז הרב, אותה ישיבה שעליה דיברנו, היה נהוג מדי יום העצמאות לערוך מסיבה גדולה, מסיבת הודעה על הקמת המדינה. שוב, דיברנו על המקום המאוד מרכזי של מדינת ישראל, עשו כל שנה מסיבת הודעה על הקמת המדינה. במסיבה הזאת, לקראת סוף המסיבה, היה עולה ראש הישיבה, הרב צבי יהודה קוק, ונותן איזשהו נאום, שבדרך כלל נבנה על בסיס מזמור תהילים, שהיה לפי מספר השנים של המדינה. כל שנה הוא היה הולך מזמור א', מזמור ב', מזמור ג', מזמור ד', באותה שנה זה היה שנת ה-19 לקיומה של מדינת ישראל, והוא לימד את מזמור י"ט בתהילים. איך מזה הוא הגיע למה שאני תכף אספר לך, אני כבר לא זוכר, אני לא בטוח שמישהו יודע, האמת שאולי כן אפשר לגלות, כי ההקלטה של השיעור הזה קיימת, זה מאוד מעניין, אבל באיזשהו רגע הוא עומד על הבמה ואומר, איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? איפה יריחו שלנו? הוא אומר, הוא מספר את הסיפור, בעצם הוא מספר סיפור, הוא מספר שביום כ"ט בנובמבר, שבכל הארץ כולם רוקדים במעגלים, הוא אומר, לא יכולתי לסמוך. מצד אחד, בשורה כזאת טובה, אבל מצד שני, את ארצי חילקו את הארץ שלנו.
עוד לפני מלחמת ששת הימים, הוא מתלונן על חלוקת הארץ.
על תוכנית החלוקה, אנחנו דברים על כ"ט בנובמבר.
אני אומר, עוד לפני שכאילו...
והוא אומר, את ארצי חילקו, הוא אומר, ישבתי, הגעתי לחדר של אבא, לחדר עבודה של הרב קוק בישיבה, הוא אומר, הגיע לשם גם הרב חרלאפ, לא תכננו ביחד להגיע, אני מגיע מהבית שלי, הוא מגיע לזה, ואנחנו יושבים בדד ודוממים, ועצובים מאוד. את ארצי חילקו. ואז הוא אומר, איפה יריחו שלנו, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, הנשכחם. וזה משפט שמותיר רושם מסוים בלב באי המסיבה, אבל הם לא רושם מאוד זה. ומיד למחרת מתחילה תקופת ההמתנה, שלושת השבועות שלפני מלחמת ששת הימים. הבחורים בישיבה חלקם מתגייסים לצבא, צריך להגיד... למרות שבחורי ישיבת מרכז הרב הם בחורי ישיבה, כלומר זכאים לדחיית שירות, הם מצליחים בשלב די מוקדם לייצר לעצמם עם הצבא איזה מין מסלול כזה שבו יגייסו אותם לאיזושהי תקופה ויחיילו אותם ויאמנו אותם ככה שאם, ככה שהם כן יעשו מילואים, למרות ששירות סדיר, הם עושים שירות סדיר מקוצר, הם כן יעשו מילואים, וממילא כשמתגייסים, מדינת ישראל מגייסת את כל כוחות המילואים שלה, ישיבת מרכז הרב למעשה מתרוקנת כמעט מכל תלמידיה, רק מהתלמידים הצעירים עוד נשארים, והם הולכים למלחמה. וכשבזמן מלחמת ששת הימים כובשים מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, כובש את חברון ואת שכם ואת הר הבית, סתם סיפור מעניין, כובשים את הר הבית, הרב גורן, שהיה אז הרב הראשי הצבאי, הוא נשוי לבת של הרב דוד כהן, הרב הנזיר שהזכרנו, אחד משלושת התלמידים של הרב קוק האבא. הוא שולח ג'יפ עם אחד העוזרים שלו להביא לכותל, עכשיו זה מעניין, הוא מביא אותם דרך הר הבית, את החותן שלו, הרב דוד כהן, ואת הרב צבי יהודה קוק. ושניהם מגיעים ממש ביום הראשון, באותו יום, כמה שעות אחרי שצהל כובש את הכותל, הוא מביא את שניהם לכותל. כי מבחינתו, וגם הוא סוג של תלמיד של האסכולה הזאת, באופן טיפה שונה, לא חלק מהחבורה, אבל כן מאוד קשור אליה, מבחינתו הם האנשים שמייצגים את התורה הגואלת של הרב קוק, שהנה הגאולה הזאת מתממשת עכשיו מול העיניים שלנו. והמשפטים האלה של הרב צבי יהודה, שנחוו בזמן אמת על ידי התלמידים שלו, כאיזה מין זעקה כזאת, שהם לא הבינו מאיפה זה בא, פתאום נחווים כנבואה.
תראה את הדבר, כי מצד אחד יש לך את דיין שמסתכל ואומר מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה, ומצד שני יש לך את האנשים שממש מתעקשים לבוא לשים רגל, כי הנה אנחנו בעידן המשיחי הממשי.
כן, ולעומת משה דיין שאומר, מי צריך את כל הוותיקן הזה? עכשיו צריך להגיד ביושר, הם מדברים על הכותל. מה שאכפת להם, הנהג מעביר אותם דרך הר הבית, הם בכלל לא מבינים שהם על השטח של הר הבית, כשהם מגיעים לכותל הם מבינים שהם עברו דרך הר הבית. הרב צבי יהודה והרב הנזיר הצופים, הם מצטערים שהם עברו דרך הר הבית, למרות שהם לא חושבים שהם עשו משהו לא בסדר בעצם העניין, הם היו מעדיפים לא להיכנס, הרב צבי יהודה אף פעם לא נכנס להר הבית. הסיפור של הר הבית הוא כבר סיפור אחר, שאולי אפילו לא נגיע אליו בתוך כל השיחה שלנו היום, אבל ברור שהם מרגישים שהאירוע הזה של מלחמת ששת הימים, הוא בעצם קומה בית של הגאולה. אם הייתה לנו קומה ראשונה של הגאולה, הקמת מדינת ישראל, השחרור של חבלי הארץ האלה, שהם ערס לדתו של עם ישראל, חברון, שכם, יריחו, ועל כולנה, ירושלים העתיקה, הכותל המערבי, המקומות שבהם, שהם אלה שבעצם אליהם עם ישראל התגעגע כל השנים, כי הרי עם ישראל פחות התגעגע לארץ פלישתים, ויותר התגעגע לחברון ושכם וירושלים, זה כאילו מבחינתם, הם אומרים, הנה הנבואה, והנה היא התגשמה, והנה הקומה השנייה של הגאולה נבנתה מול העיניים שלנו. ועכשיו מה חסר רק? לבנות קומה שלישית, משיח. אין, זאת, התהליך פתאום נראה דטרמיניסטי.
אבל מה זה אומר, ומה זה, מה זה משיח? זה, 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 אתה יודע, כי יש כל מיני פרשנויות לאור ההיסטוריה היהודית. זה באמת הגעתו של אינדיבידואל על חמור לבן.
זה, 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 זה מדהים, כי הרב קוק וגם הרב צבי יהודה אף פעם לא התעסקו בפרסונה הזאת שנקראת משיח.
אבל זה תקופה היסטורית, או זה אדם?
זה תקופה היסטורית, שיכול להיות שתתגלם באדם ויכול להיות שלא, הם אף פעם לא עסקו בשאלה הזאת. אבל בעצם אומרים, לא, זה הגאולה, זה אחרית הימים. זה, אנחנו הולכים וצועדים לעבר הגאולה השלמה.
כשאמרת שיש תוכנית עבודה, אמרת אחרי, אבל שנייה, למה התכוונת?
כן, אבל שנייה, מה שאני בא להגיד זה, שבאותו שלב הם מרגישים שזה קורה.
כן.
זה קורה. אנחנו בעצם לא צריכים לעשות הרבה בשביל שזה יקרה. זה פשוט קורה. אנחנו צריכים להיות חלק מזה. אנחנו, אתה יודע, הדבר הכי מדהים, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, המסיבה הגדולה של ישיבת מרכז הרב, עוברת מיום העצמות ליום ירושלים, יום כיבוש ירושלים, יום שחרור ירושלים. המסיבה הגדולה, העצרת הגדולה של ישיבת מרכז הרב, ולשם מזמינים תמיד את הרמטכ"ל, את אלוף הפיקוד, אתה יודע, מגיעים לשם אנשים כמו יגאל אלון ורבין ומשה דיין, וכל נהיית הערצה מאוד גדולה לעוצמה של צה"ל, לעוצמה של מדינת ישראל, התחושה הזאת שאנחנו בעצם הקדוש ברוך הוא איתנו.
מהי תוכנית העבודה, שלמה פטרקובסקי?
לא, ואז אני אומר, תוכנית העבודה היא התפיסה של, הנה, בשלב ההוא אין עוד תוכנית עבודה, כי בשלב ההוא אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא מנהל את תוכנית העבודה. תוכנית העבודה תגיע עוד רגע. ובעצם כל התקופה הזאת של בין מלחמת יום, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, מתאפיינת באיזושהי תסיסה פנימית מאוד גדולה. קורה הרבה בתוך הציבור, הוא לא כל כך קורא החוצה. הציבור הזה מאוד מתחזק, מבין שהוא כאילו על הגל, הוא ימר על הסוס הנכון, הוא זה שהוא פועל עם אל, הוא שם. אבל אז באה מלחמת יום כיפור, ויש איזה מין תחושה כזאת שמשהו באירוע הזה לא הולך בקו ישר. זה אנחנו היינו בטוחים שאוקיי, אוטוטו, ואנחנו בגאולה. לא צריך לעשות הרבה, רק נחכה, נפעל עם מדינת ישראל כולה, וזה יקרה. אבל פתאום במלחמת יום כיפור, אני חושב שכל החברה הישראלית מבינה, ובתוכה הציונות הדתית, שהחיים לא כל כך פשוטים. אז בתקופה שמיד אחרי מלחמת יום כיפור, אני חושב שגם אם לא נולד, מאוד מתחזק מושג שלימים יהיה מאוד חזק בחוגים מסוימים של תלמידי הרב צבי יהודה, זה המושג של לפעול עם אל. אנחנו צריכים לעזור לקדוש ברוך הוא ליישם את החזון הגדול הזה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל חבלי הארץ האלה של יהודה ושומרון, הוא לא נתן לנו אותם סתם, הוא נתן לנו אותם בשביל שאנחנו ניישב אותם. ואז כמה גוש אמונים. במידה רבה, מתוך התלמידים של הרב צבי יהודה קוק, אבל היא הולכת, אני בעצם כבר ממלחמת ששת הימים, התפיסה הזאת, שאנחנו, הציונות הגאולית הזאת נקרא, שכבר לא ציונות דתית רגילה, אלא ציונות גאולית, בעצם הולכת ושוטפת את כל מרחבי הציונות הדתית. עכשיו, היא לא באמת שוטפת את כולם, זאת אומרת, לא באמת כולם מצטרפים למהלך הזה. יש כמה קבוצות שלא אוהבות את המהלך הזה, מכל מיני סיבות. חלקם רואות בו מהלך מאוד חסר חיות, חלקם רואות בו איזה משיחיות שבסוף, אתה יודע, יש לעם היהודי, יש ניסיון לא טוב עם מה שיהודים מכנים משיחי שקר. חלקם לא באו מבית המדרש הזה של הרב קוק, הם לא כל כך מתרשמים. אבל אלה קבוצות קטנות יחסית. המסות הגדולות של הציונות הדתית, אגב, גם כי הציונות הדתית מחפשת לעצמה איזושהי הנהגה רוחנית, והנהגה הרוחנית הזאת נמצאת אצל הרב צבי יהודה קוק ואצל התלמידים שלו, כי הם מי שיש לנו. אין לנו בעצם כמעט מישהו אחר.
תחבר לנו את זה למפעל ההתנחלויות.
ואז הם באים ואומרים, אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם אל. אם הקדוש ברוך הוא נתן, מה זאת אומרת, למה קרתה לנו מלחמת יום כיפור? כי אנחנו לא קיבלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, ואנחנו לא לקחנו אותה. אוקיי, אז חנן פורט, הרב חנן פורט, תלמידו של הרב צבי יהודה, מי שלימים יהיה חבר כנסת וכו', באמת הולך ומחדש את היישוב היהודי בכפר עציון, וקבוצה קטנה של תלמידים עם הרב לוינגר מחדשים את היישוב היהודי בחברון. אבל מלבד שתי ההתחלות הקטנות האלה בין 67 ל-73, לא קורה כמעט כלום בכל האזורים העצומים האלה שמדינת ישראל שחררה בשנת 67, במלחמת ששת הימים, לא קורה כלום. ובאמת
שחררה, אתה אומר.
אני
לא, אני רק מציין את המילה, יש כל מיני מילים.
אני אולי לא היינו ברורים מספיק. אני ציוני דתי, אפילו חרדלי. אני יכול להסתכל מבחוץ על האירועים ולתאר אותם.
כן, כן, לא,
אבל אני חי
עד למילה הזאת. אגב, אני חושב שאי אפשר היה לדעת אם אתה חוקר בלי או עם כיפה את הנושא הזה.
אז לא, אני לגמרי עם כיפה.
זהו, אנשים לא רואים.
כן, כן, לגמרי.
אז משחררים או כובשים את האזורים האלה, ובין 67 ל-73, זאת אומרת, יש את גוש עציון,
כפר עציון,
ויש את חברון.
את חברון, אבל באמת קורה מעט מאוד. ואז הם אומרים, האפה שלה היא לא הקדוש ברוך הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא שלא, התקלה הזאת שנקראת מלחמת יום כיפור לא רובצת לפתחו של הקדוש ברוך הוא, אלא רובצת לפתחנו אנו. אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא מתנה ולא עשינו איתה כלום. ובעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליישב את האזורים האלה, להפוך אותם. הרי בעצם מדינת ישראל ברגע שהיא, ופה אני כן אשתמש בביטוי, כבשה את יהודה ושומרון מממלכת ירדן, היא לא סיפחה אותה בניגוד לאותו חלק של ירושלים שכן סופח. ובעצם הם באים ומסתכלים בעצם ואומרים, רגע, למה הוא לא סופח? הוא לא סופח כי אנחנו לא נתנו לממשלה שום דרך לספח. אם אנחנו לא שם, מה הם יספחו? ערבים? כאילו, צריך שיהיה את מה לספח. אנחנו צריכים לייצר נוכחות יהודית. ואז מתחיל גל בהתחלה בקטנה, אבל אתה יודע, כמו כמו בגל כזה של התפלגות נורמלית, אז זה מתחיל גל שהולך ועולה וצומח 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 של הקמת יישובים ביהודה ושומרון. הגל הזה מתחיל, אתה יודע, יש את העליות לסבסטיה בשנות ה-70, צעדות השומרון הגדולות. בהתחלה הם עולים ומורידים אותם ועולים ומורידים אותם, ומקביל בשושו מקימים את עופרה ועוד כל מיני דברים קטנים כאלה, כמה נקודות מאוד ספציפיות ופשרת קדום, ואז אלון מורה וכו' וכו'. אבל בגין עולה לשלטון בשנת 1978, ובמקביל לזה שהוא מחסל את חבל ימית ומחזיר את סיני למצרים, הוא, נגיד, הוא פחות מדי מקבל קרדיט, אתה יודע, הרבה מדברים על כמה פרס אוהבים מפעל ההתנחלויות. באמת, קשקוש. אבי מפעל ההתנחלויות זה מנחם בגין ושר הביטחון שלו אריאל שרון, בסדר? בואו נניח את הדברים על השולחן. הם אלה שפותחים את הדלת לרווחה, אמנם לא לרווחה לגמרי, הם גם ממננים ואומרים ככה בשנה הזאת יקומו ככה יישובים, בשנה הזאת יקומו ככה יישובים, הם לא נותנים לגוש עציון לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל בגדול נותנים לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, וקמים בתקופה הזאת שבין 78 לבין עליית רבין לשלטון ב-92, קמים עיקר היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. מאז ואילך, אתה כל הזמן רואה איך התיישבות הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, היא הרבה יותר הולכת וגדלה, כי היישובים גדלים הרבה יותר מאשר שקמים יישובים חדשים. מאז 92 ועד היום, כמה יישובים חדשים קמו? לא יותר מ10.
אז אנחנו בעצם מסתכלים על התקופה הזאת, הרב שלמה, כתקופה מכוננת, חשובה שוב, כי זה בעצם התקופה שההתנחלויות, שהם סוג של ביצוע מעשי של התפיסה הגאולתית הזאת, באים לידי ביטוי, בגין, שרון, אבל אז אמרת 73 זה משבר למגזר, או איזושהי
לא, 73 הוא משבר למדינת ישראל, הוא דווקא לא משבר למגזר, מבחינת המגזר הוא קריאת השכמה, המשבר הגדול של המגזר...
אז אני לא יודע אם אתה רוצה לקרוא לזה משבר או קריאת השכמה, אבל בוא נגיע לאוסלו.
לא, המשבר הגדול הוא אוסלו. המשבר הגדול הוא אוסלו, כי עד אוסלו, בעצם עד שרבין עולה לשלטון, ושנתיים ושנה וחצי אחרי זה מתחילים הסכם מאוסלו, ואחרי זה רצח רבין, התחושה במגזר היא שעם ישראל איתנו. בעצם אנחנו, זה חיל חלוץ, אבל אנחנו מסתכלים אחורה ורואים את עם ישראל. אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, הממשלה איתנו, עם ישראל איתנו, אנחנו שליחים של עם ישראל, הכל אחלה, הכל נפלא. אנחנו בעצם עושים את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, ומה שעם ישראל מצפה מאיתנו. ואז מגיע אוסלו, ואולי עם ישראל מצפה דברים אחרים ממה שאנחנו רוצים. וזה משבר מאוד גדול. עכשיו, המשבר הזה מתעצם סביב הסיפור הזה של רצח רבין, צריך לומר, השאלה אם יגאל עמיר היה חלק מהציונות הדתית או לא חלק מהציונות הדתית, היא שאלה לא חשובה בעיניי. השאלה החשובה...
וגם, אני רוצה לומר משהו, שלמה, אני חייב להגיד פה משהו. גם, וסלח לי על כבודו, ואתה יודע, זה לא, זה אני, אבל אני קורא לו פומבה, בן גביר, אתה יודע. כולם מטאטה, אפשר לבנות מקדש, וכולם מטאטה, הכל יהיה בסדר. פומבה, גם בן גביר והחבורה הזאת, זאת אומרת, יגאל עמיר הוא אמנם אינדיבידואל, אבל הוא לא היה היחידי שדיבר או שהסית או שחשב או ששקל להפסיק את התהליך ההיסטורי הזה על ידי הרצח של מי שמוביל אותו. זאת אומרת, גם אם הוא ספציפית בשוליים או הוא ספציפית לא מזהים אותו מסיבות קצת מוזרות.
אני רוצה לעקוף את הדיון הזה, בסדר? ולהגיד משהו מאוד פשוט. לא כל כך מעניתי לעסוק בשאלה מה היה, אני רוצה להגיד רגע משהו על איך הדברים נתפסים בזמן אמת וגם היום. אי אפשר, בסופו של דבר בזמן אמת, הציונות הדתית נתפסה על ידי חלקים גדולים בחברה הישראלית כמי שאחראית לרצח רבין, וברגע זה, ולא נדון, ואני לא בא לשפוט את זה במבחן ההיסטוריה, ואני אגיד גם שיגאל עמיר, בין אם היה חלק בשר מבשרה של הציונות הדתית, ובין אם היה שלושת רבי בשר מבשרה של הציונות הדתית, לא משנה מה, ודאי שהוא היה חלק מחבורה שרובה היו אנשי הציונות הדתית, שהסיטואציה הזאת של הסכמי אוסלו, נגיד, שוב צריך להגיד, זה חבורה זה בעצם אירוע שמתחיל במובן מסוים עוד קודם עם הטבח של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, ואז הפיגועים ואיזה מין תחושה כזאת שהכל נורא והכל אין ונורא, וכאילו איזה מין, כל המציאות מסלימה מאוד, וכן, אני לא, בלי להיכנס לשאלה מי אחראי למה, המציאות היא שביום שאחרי רצח רבין, הציונות הדתית היא במשבר גדול מאוד. כי אחד, היא מואשמת ברצח. שתיים, בתוכה יש גם אנשים שאומרים לעצמם, גם אם לא ידענו שפכו את הדם הזה בפועל, האווירה שאנחנו היינו חלק ממנה, הסלמת השיח, הדיכוטומיה הזאת שאומנם צריך להגיד, אחת הבעיות הייתה שרבין היה אדם מאוד לא נעים, והוא מאוד העליב את הציונות. זאת אומרת, הוא טרח מאוד להעליב, אבל התוצאה הייתה, אתה יודע, כשצד אחד מסלים, אז צד שני מסלים. וכאילו התוצאה של...
אני חושב שאין פה בדיוק סימטריה. כי אני חייב להגיד...
לא, אני רוצה להגיד משהו,
ברור שלא התכוון, אבל אני רוצה להגיד משהו כזה. דווקא כאן, וזה גם משהו שחשוב להגיד, ואני גם זוכר באופן אישי, כי אחד מהסקנדלים האלה שפה ושם צצו, בפער אולי בין הקהילה הקצת רדומה של היהודים לאנטוורפן, לבין הלהט האידיאולוגי של המורים שלנו לעברית ולתנך ולתלמוד, שהם היו בני הציונות הדתית, זה שאחד מהסקנדלים הגדולים, זה שבזמן הזה של הרצח, אחד מהמורים שלנו, הסביר לנו שהרצח היה מוצדק.
כן, אז אני אגיד סתם, אתן לך דוגמה, באחת הישיבות תיכוניות שחברים שלי למדו, הם דווקא לא בישיבה תיכונית שבה אני למדתי, היה מורה שלמחרת רצח רבין בא לכיתה ואמר, יש רמב״ם, שכשמת אחד מאויביו של מקום, אז לובשים לבנים ושותים זה, וססים ושמחים, אז פתח לחיים, והתוצאה הייתה שלמחרת הוא לא היה רם בישיבה הזאת. זאת אומרת, למחרת הוא כבר לא לימד שם, זאת אומרת, ברור שהייתה פה איזה שניות. אני לא רוצה, אבל אני אומר, המציאות הייתה שהציונות הדתית נכנסה למשבר מאוד קשה. הן סביב האשמות שהיא הואשמה מבחוץ, והן סביב תחושות של אחריות שצצו מבפנים. בסדר? המשבר הזה קשה, הזה הוליד הרבה דברים, אבל הדבר המרכזי שהוא הוליד, זה שאני חושב שבנקודה הזאת נזרעים זרעי הפיצול הפנימי בציונות הדתית. זאת אומרת, חלק מסוים בציונות הדתית, אומר לעצמו, רגע. כל הוודאות האידיאולוגית, היסטורית, התחושה הברורה הזאת, שאנחנו פועלים עם אל, ואנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ואנחנו מנהלים את העולם הזה בשביל הקדוש ברוך הוא, התוצאה הסופית שלה היא איומה ונוראה. ואנחנו צריכים מאוד להוריד את הווליום האידיאולוגי הזה. ואולי לחזור במובן מסוים, ואתה יכול לראות באותן שנים, מאמרים בנגיד כתבי ציונים דתיים, שאומרים, בוא נחזור לציונות הדתית של הרב ריינס, מה היה רע לנו? בוא נלך לכיוונים של האורתודוקסיה המודרנית האמריקאית, שהגיעו לארץ דווקא עם ישיבת הר הציון שבגוש הציון, אבל שהיא הרבה פחות נגיד, זאת אומרת שהיא לא מחוברת לתורתו של הרב קוק, ולוודאות ההיסטורית אידיאולוגית מאוד חזקה הזאת של הציונות הדתית הגאולתית הזאת שמתפתחת סביב חוגי הרב צבי יהודה קוק. וזה צד אחד שקורה. והצד השני הוא להפך. הוא הולך ולא רק שלא נסוג מהגישה הגאולתית המאוד רואה במדינת ישראל ובצהל וזה מכשירים של הגאולה, אלא הולכת ומקצינה עם זה למקומות שבהם היא כבר לא מחוברת לממשות של הגופים האלה, נגיד. זאת אומרת, במובן מסוים היא כן מחוברת לממשות. נגיד, אז הולך ומתחיל לקום מפעל המכינות הקדם צבאיות. למה הוא קם זה סיפור אחר, אבל נגיד, הווייב שמניע אותו, זה הווייב הזה שרואה קדושה מאוד גדולה במדינת ישראל, וממילא בצבא הגנה לישראל, כולם מצטטים איזו פגישה שהייתה לרב צבי יהודה קוק עם איזה תלמיד בישיבה שחזר לישיבה, הגיע יום אחד עם מדים, ופגש את הרב צבי יהודה ואמר לו, אני רוצה להחליף את המדים לבגדים אזרחיים שלי, כנס לבדות, אז הרב צבי יהודה אמר לו, מה פתאום בגדי קודשם? שלא בטוח שהרב צבי יהודה התכוון לתלות בזה, באמת התכוון להשוות בין בגדי הכהן הגדול לבין המדים של צהל, אבל כאילו... את כל נגיד המטען הקדושתי שאפשר לתלות בבית המקדש זרקו על מדי צהל, בסדר? אז אני אומר, הציונות הדתית הולכת נגיד הקצוות מתחילים לתפוס ווליומים יותר גבוהים. עכשיו יש כמה סוגים של קצוות.
תן לנו אנשים שנדע מי...
עכשיו, אז זהו.
תן לי בן אדם במחנה הזה ובן אדם במחנה הזה.
אז זהו, אז יש לנו כמה סוגים של קצוות, אבל בוא נדבר ככה על קצוות שאנחנו מכירים. אתה יודע מה, יהיה לי הכי פשוט מהפוליטיקה דווקא ולא מהעולם הרבני. אם אנחנו רוצים לראות דוגמה לצד, לקצה הימני, היותר מתבדל, לאו דווקא מתבדל במובן שלא רוצה להשפיע על החברה הישראלית, הוא מאוד רוצה להשפיע על החברה הישראלית, אבל אני ממקום של, של איזה מין תחושת שהוא צודק מאוד ויודע מאוד מה מדינת ישראל צריכה ללכת, והכל ברור לו ומאוד אידיאולוגי לו, זה, האמת, המבטא הכי טוב של זה, אפילו יותר מהכי קיצוניים, זה סמוטריץ', בסדר? עכשיו, אני לא רוצה לדבר הרבה על בצלאל סמוטריץ', כי גדלנו ביחד, אבל אני כן אגיד
בצלאל, משהו. בצלאל, אם אתה שומע דש מהחבר ילדות,
אנחנו עד היום מדברים מדי פעם, אנחנו, אני לא רוצה לדבר עליו הרבה ברמה האישית, אבל אני אגיד שהוא באמת, מבחינתו, התורה הגואלת, זו שאנחנו גדלנו עליה בבית המדרש של הרב צבי יהודה קוק ותלמידיו, היא סדר יום, היא תוכנית פעולה. עכשיו, היא לא תוכנית פעולה במובן הקריקטורי. זה לא קריקטורה.
אני לא בטוח.
עכשיו, אני חושב, יש מי
ש... זו שאלה, באמת, לא ניכנס לזה, כן. לנהל הכלכלה לפי, מה זה היה, חוקת דוד?
כן, כן, לא, זה אומר, לא...
מעניין, אני מעניין אותי איפה דוד שם את הכסף שלו, אם הוא שם בנסדק, או אם הוא שם בטסלה, אתה יודע, בוא נראה עוד טיפים כלכליים שאפשר לקבל מדוד.
בסדר, אבל... אפשר לחלוק על השאלה עד כמה זה קריקטורי וכמה זה לא, אבל אני אומר, ברור שמבחינתו התורה הגואלת היא תוכנית פעולה, בסדר? עכשיו, יש אגף יותר קיצוני לקבוצה הזאת, מה שאנחנו מכירים, אבי מעוז ונועם, שזה כאילו הקבוצה הזאת, אבל ממש באקסטרים, מה שהיום זה חוגי ישיבת הרמור, אני לא אכנס, כי זה ממש נהיה פרגמנטציה, זה כאילו לעבור ישיבה-ישיבה, ולהגיד מה עוד איזושהי מחלוקת שגרתה בתוך החוגים החרדליים, אבל נגיד המייצג של הקור של הקבוצה הימנית יותר, זה סמוטריץ'.
אז נגיד סמוטריץ' וימינה למעוז ולחברים האלה, ואז נגיד...
לא, 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 רגע, עכשיו אני רוצה לגעת בעוד קבוצה, שהיא...
לא, אבל לא דיברנו על הקבוצה שמטילה ספק, שאומרת בוא נחזור לריינס.
רגע, רגע, רגע. לא, 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 רגע, כי עוד רגע לפניו אני רוצה לגעת בעוד קבוצה בצד הימני יותר, שאולי המייצג שלה הוא צבי סוכות יותר מאשר איתמר בן גביר, אבל שהיא נקרא לנוער הגבעות. והיא קבוצה שבעצם חוזרת לאיזשהו מין ניו אייג' יהודי, אבל שהוא מאוד, נקרא לזה, חוזר, רוצה להתחבר לתנך, לאיזה מין נוכחות מאוד, אתה יודע, אנשים שהם, שהם מקימים חוות ביהודה ושומרון ומרגישים שהם עכשיו בתקופת התנחלות. זה ספר יהושע.
כן.
והם בתוך זה.
קצת פונדמנטליסטים אומרים.
זה פונדמנטליזם, אבל זה פונדמנטליזם שבעצם בא ואומר, רגע, אם הקבוצה הסמוטריצ'ית רואה מדינת ישראל משהו קדוש, הם מבחינתם מדינת ישראל לא קיימת בכלל. הם כמעט לא מכירים בה. הם כאילו, מה זה מדינת ישראל? זה שטויות. זה הבל הבלים. אנחנו רוצים להחזיר לפה, הם באמת רוצים משיח שהוא לא מדינת ישראל. אם סמוטריץ' רוצה שמדינת ישראל תיקח אותו על המשיח, הם רוצים להגיע אל המשיח ולהשאיר את מדינת ישראל בצד הדרך. בסדר?
זה קבוצה קטנה. איפה שמחה?
שמחה הוא סמוטריץ' אך פחות.
אוקיי.
הוא כמו סמוטריץ' אבל פחות. להבנתי, שוב, גם את שמחה אני מכיר אישית, אז זה קשה להגדיר אנשים שאתה מכיר אישית, אבל...
אבל מעניין, הקבוצה הזאת, צבי סוכות...
לא, עכשיו סוכות הוא יותר... לא, עכשיו, אני עשיתי פה משהו לא פייר. אתה יודע, סוכות הוא האמת לא מייצג שלה, זה יותר מאיר רטינגר וכמה מאחר...
משה פייגלין?
לא, פייגלין זה משהו מוזר, אני לא יודע איך להגדיר את פייגלין.
Okay.
פייגלין הוא באמת, לך תבין, אדם שמדבר על בית המקדש ותל אביב עם חובבי לגליזציה, רוצים להצביע לו.
אני עברנו את השלב של הגליזציה.
לא, אני לא בטוח, אני לא יודע, משהו שם, אצל פייגלין משהו לא פתור לי, אבל שוב, סוכות האמת, לא יודע, אולי עשיתי
לא
לצבי סוגות,
לי.
לא, אני אומר, אולי לצבי סוגות עשיתי משהו לא פר, והוא יותר סמוטריץ' מאשר זה, אבל אני אגיד, באזור של נוער הגבעות, היותר הארדקור, זה מה שאמרתי. חוזר בי מהחיבור של צבי סוכות לזה. אבל בצד השני אתה יכול לראות אנשים כמו אלעזר שטרן, כמו
נפתלי בנט.
נפתלי בנט זאת שאלה מעניינת.
כי זאת אומרת, זה אמריקאי, זה מאוד
לא, 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 נפתלי בנט, אני אגיד לך משהו על נפתלי בנט תכף. אבל את מי נפתלי בנט מייצג? אבל בצד השני, אידיאולוגית, אתה יכול לראות אנשים כמו אלעזר שטרן, כמו תהילה פרידמן, כמו... אני מנסה ככה לחשוב.
נו, איך אומרים לטייס עם גנץ?
מתן כהנא. כן, מתן כהנא מאוד. עכשיו, אתה יודע מה לא, מתן כהנא זה כמו נפתלי בנט. עכשיו אני אגיד משהו. באמצע של כל סלט הירקות הזה נמצאים המון המון ציונים דתיים. שהם נמצאים על כל הסקאלה של הדוסיות. זאת אומרת, החל מאנשים מאוד מאוד מקפידים במצוות, בעד האנשים שעולם קיום המצוות שלהם הוא, נגיד, לא מאוד תופס בחיי המקום חשוב, למרות שהם, אתה יודע, הם סוציולוגית, זה נחמד, יש להם בית כנסת, הילדים הולכים לחינוך דתי, וזה נחמד, אבל זה כל המרכז הציוני דתי. ונפתלי בנט הוא מאוד 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 המרכז הציוני דתי הזה, שהוא נשאר בלי הנהגה. אגב, הוא מתן כהנה בתוך העולמות האלה, עם... אתה יכול לראות...
אבל שאלה, שאלה אליך, שלמה, אתה גדלת בבני עקיבא, נכון?
רגע, שנייה, אבל שאלה, אני
חייב לשאול את זה. כן. אתה גדלת בבני עקיבא.
לא, אני גדלתי באריאל, אני חרדלי מלידה.
אז מה הייתה תנועת הנוער?
אריאל.
אה, טוב, תראה, אז אני אגיד כזה דבר, אנחנו בצערי הרב אתה חייב לברוח, כן. ואני אגיד שאנחנו חייבים לעשות פרק על מה זה חרדלות. אנחנו כן, צריכים נכון. לעשות פרק כזה. אבל בבני עקיבא של... אתה יודע, שנות ה-90 שבהם הדור הזה בערך גודל.
כן.
אתה תמצא גם בצלל וגם בנט וגם זה, הם כולם יהיו בבני
נכון,
עקיבא?
נכון, לגמרי. והחרדלים של אותה תקופה הם מיעוט שבמיעוט. ממש מיעוט שבמיעוט. אני, כשאני הייתי באריאל בשנות ה-90, ובצלל נגיד מאוד מהרה בבני עקיבא, כשאני הייתי באריאל, אנחנו הכרנו את כל מי שהיה באריאל בשכבת הגיל שלנו. לא היו כל כך הרבה. בני עקיבא הייתה הציונות הדתית.
תגיד במילה מה זה חרדלים, במילה.
חרדלים הם, נגיד, הקבוצה היותר, הקבוצה הימין הזה שדיברתי עליו של סמוטריץ', אז החרדלים יושבים שם, אבל הם הקבוצה היותר, נגיד, היום סמוטריץ' הוא חרדלי לגמרי, נגיד, בסדר? הוא גם גדל בסביבה חרדלית, אבל הוא בעצם המייצג של האגף החרדלי של האירוע. בסדר?
כן, זאת אומרת, חרדים ציונים דתיים.
חרדלים זה חרדי לאומי, זה ראשי התיבות, חרדי לאומי, כמו דתי לאומי, אז חרדי לאומי. אבל צריך להגיד משהו חשוב על ההגדרה חרדי וחרדי לאומי, זה לא חרדים עם אוריינטציה לאומית, אלא זה ציונים דתיים עם איזושהי קריצה לעולמות התוכן של העולם החרדי, אגב, לא לעולם החרדי עצמו, זאת אומרת, אין כמעט מעבר בין החרדליות לחרדיות וחזרה, זאת אומרת, זה לא על סקאלה שאתה אומר, אנחנו במעבר, כי החרדלים לא כל כך אוהבים חרדים, וחרדים ממש לא אוהבים חרדלים, משותפים פעולה פוליטית, אבל...
תראה, הרב יוטחקובסקי, אני חייב לשאול אותך ככה לקחת סיום, כי קודם כל שיחה מרתקת, אנחנו קבענו שיחת המשך על מה זה חרדלות, כי אני חושב שזו תופעה שצריך להתייחס אליה בעומק ובצורה שהיא מעבר לה, כמה מילים שיכולנו להגיד כחלק מהתנועה הזאת, אבל אני כן, אני כאילו מתלהב, כי אני אתה יודע, תובל רוזנבסר, Think and We Differ, כל הזמן שואל אותי בסוף, מה למדת? כאילו, כאיזשהו סוג של קריטריון לאיכות של הפרק, ואני למדתי כאן הרבה, כי התחלנו באמת 1902, 1921, עשינו את כל המסלול, ואפילו נגענו כבר בהתפלגות אחרי רצח רבין, ובקפוצות השונות היום, ובאופן שזה בא לבדי ביטוי. עכשיו אני רוצה פשוט לדבר איתך, אמרת, יהודי פשוט, אז יהודי פשוט חרדתי, כן? אתה, יהודי פשוט חרדי לאומי, ואני יהודי פשוט חרדתי. ואני רוצה לשאול אותך כיהודי פשוט חרדתי, באמת את מה שמדיג אותי. מדיג אותי בצורה עמוקה, בדיוק על הרקע הזאת של האידיאולוגיה, שבאיזושהי צורה יושבת על המהפכה התיאולוגית, ההגליאנית, אפשר לומר, של הרב קוק. וזה העניין של האידיאל המשיחי. זה העניין של האידיאל המשיחי, שאני, אתה יודע, יש לי תפיסה, ריאליזם פסימי בסוף, פרויד, כן? כשאני מסתכל על ריאל פוליטיק. ופרויד בעתידה של אשליה, הוא אומר, דמיינו לעצמכם נערה שרוקדת בנשף, והיא רוקדת בנשף עם איזה דוכס, והיא רוקדת בנעימים, ואז היא חוזרת הביתה, אומרת, זהו, אני מתחתנת איתו, עוזבת את העבודה, את הבחור, זוחקת את כל החסכונות כדי לקנות סמלה, היא בטוחה שהיא הולכת להתחתן איתו. עכשיו, מה קרה שהוא פגום מבחינה קוגניטיבית? זה לא שאין לה סיבות להאמין שהיא הולכת להתחתן עם הדוכס, הוא הרי רקד איתה בנעימים, אבל זה לא סיבה מספקת. מה שדוחף אותה לקבל את האמונה, זה לא הסיבות האמפיריות, זה המשאלה, נכון? זה המשאלה שלה לרצות.
זאת אומרת, זה חשיבה משלטית. פרויד חשב שכולנו חוטאים בחשיבה משלטית כל הזמן, צריך להיות בדיכאון כדי לראות את הדברים כפי שהם באמת, אבל זה חשיבה משלטית, וכשהמשלה כבדה מדי, אנחנו אומרים, יש פה משהו קצת פגום, יש פה משהו שמפספס את המציאות. עכשיו, מה פרויד אומר? קרה שנשים ממעמד ביניים או מעמד נמוך התחתנו עם אצולה. תראה, עד היום באנגליה זה קורה. אבל משיח, מתי הגיעה התערבות אל-טבעית שהציעה לה אותנו מעצמנו? מתי הדבר הזה קרה? כן? זאת אומרת, כל המשל הזה של הנערה בנשף הוא בעצם משל שבא לדבר על הסכנה של החשיבה המשלטית שתמונה באידיאל המשיחי. עכשיו, אם אני לא חושב על המציאות שלנו היום, אני כבנאדם חרדתי, בחשש אמיתי מול האידיאל הזה, ונגיד לך בשנייה למה. אני חושב בגדול, וסלח לי על הנקודת מבט אולי קצת מחולנת, אבל אני חושב שבגדול הציונות זה רגע שבו היהודים מבינים, קצת כמו שאמרת שקרה להם, שקרה לציונות הדתית אחרי 73. אנחנו צריכים לקחת את הגורל שלנו בידיים. שנה הבאה בירושלים, כן, אם אנחנו נגרום לזה לקחות. עכשיו, ואם אנחנו נחשוב בצורה הכי רציונלית, קרה לנתח את הגיאופוליטיקה, לראות איך אנחנו מוצאים את הבנות ברית הנכונות כדי לקדם את המטרות שלנו, איך אמר בן גוריון, אנחנו תמיד צריכים להיות כאילו באיזשהו צד נכון של האימפריה, גם אם אתה מסתכל על ההיסטוריה העתיקה, אגב, הריבונות היהודית הפוליטית קרסה כשאנשים לא הבינו את הכוחות האימפריאליים, הם לא הבינו את הכוח של רומא, הם חשבו שמצרים יכול נגד בבל וכולי וכולי וכולי. ואם אני מסתכל על ההנהגה הממשית שלנו עכשיו, כן? אם בן אדם הזה שקשה לי לדמיין, אני בעיניי המעורבות שלו ברצח רבין היה צריך לפסול אותו מחיים ציבוריים, אבל חבר שלנו פומבה בן גביר, או בצל סמוטריץ, שאני חושב שזה דרגה אחרת של, של אינטלקט וכולי, אבל אני רואה אנשים שאני לא יודע עד כמה בסופו של דבר האמונה או ההסתמכות על האל-טבעי, על המשיחי, מניע אותם, על המחשבה הזאת שיהיה לנו מקדש עם קורבן של בהמות, הדבר הזה זה יטיב איתנו, זה יציל אותנו, זה יביא אותנו לאיזושהי דרגה אחרת רוחנית, אני יודע מה, ועד כמה זה מנתק אותם מחשיבה קרה רציונלית שאנחנו כל כך זקוקים לה כדי לשחות במצב מאוד מורכב.
אז אני אגיד ככה, שני דברים. אחד, צריך להגיד שרוב האנשים הדתיים חיים בעולמות של סיבתיות כפולה. אבל זה כבר אמירה סתם על אנשים דתיים. מה זה סיבתיות כפולה? הרי אם אני מתפלל לגשם והיום ירד גשם, בסדר? נצא החוצה, אני הרי כבר כמה חודשים מתפלל לגשם, והיום ירד גשם, ובשבוע שעבר היה איזה יום עם גשם, אז הגשם ירד בגלל איזושהי קונסטרוקציה של עננים ולחות וכל מיני דברים כאלה, או בגלל שהתפללתי? זאת שאלה שכל אדם דתי שואל את עצמו, ורוב האנשים הדתיים חיים בעולם המודרניים, סליחה, צריך להגיד, לא בעולם העתיק, בעולם המודרני, חיים בעולמות של סיבתיות כפולה. כשאתם אומרים לעצמם, זה גם זה וגם זה. אז אני אגיד שאני חושב שפוליטיקאים דתיים בכלל ופוליטיקאים דתיים מהגוון הקצת יותר משיחי של תפיסות העולם, גם כן חיים בעולמות של סיבתיות כפולה, כי הם פועלים באופן מאוד ריאלי בתוך המציאות, ויודעים מאוד לשחק את עולמות המציאות הריאלית, זאת אומרת את העולמות האלה שבהם בשביל להניע את המציאות אתה צריך לפעול בתוך המציאות הריאלית, הרי אף אחד מהם לא עשה את הקריירה הפוליטית שלו על לשבת בבית, להתפלל ולחשב חושב שהקדוש ברוך הוא ינחית אותו בכנסת, נכון? זאת אומרת, הם מאוד מודעים למציאות הריאלית ולמגבלותיה, יחד עם זה שהם באמת מאמינים, אני אגיד לך איפה המחלוקת הגדולה שלך איתם, לא כל כך בחשיבה המשלטית, כמו בשאלה לאיפה, מה התחנה הסופית, וזה לא שאלה של חשיבה משלטית, אני חושב, שאתה נוגע, אתה, אם יש פער מאוד גדול, נגיד בינך לבין בצלאל סמוטריץ', זה לא בשאלה האם הוא חושב משלטית ואתה חושב לא משלטית, אלא בשאלה איזה תחנה סופית הוא רואה ואיזה תחנה סופית אתה רואה.
איזה תחנה סופית הוא רואה באמת?
זאת אומרת, אם אתה רואה, אם העולם שאליו אתה מייחל, זה שאנחנו נהיה שוויץ בין בריטניה וצרפת, זאת אומרת שאנחנו...
לא, תן לי להגיד את העולם שלי. אני רוצה ריבונות פוליטית, יהודית, עברית, דמוקרטית, שמצליחה לחיות בנחת מסוים. זה אני במאוד מאוד קטן, שנוכל לחיות, שנשאף לשלום, אם אפשר שלום, אם אפשר שקט. זה מה שאני רוצה. אני טועה לגבי סמוטריץ', האם...
אבל זהו, אבל...
רגע. אני טועה לגבי סמוטריץ', האם הוא רוצה בית מקדש על הר הבית?
כן, הוא רוצה. אבל לא ברמת התוכנית עבודה. רוצה, אבל לא ברמת התוכנית עבודה. אגב, בניגוד לבן גביר, ששם אני חושב שזה כן קצת יותר ברמת התוכנית עבודה, אבל גם לא, 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 לא מחר. אבל אני אגיד שזאת הבעיה, כי בעצם אתה יודע שתמיד, וזה יסוד המחלוקת בינך לבין סמוטריץ', שלמדנו נהיגה, אני לא יודע, למדת נהיגה פעם? אני לא זוכר.
ניסיתי, נכשלתי שלוש פעמים, ופרשתי.
ופרשת. אז, יש טריק כזה שמורה נהיגה אומרים לך, כשאתה נוהג בכביש מהיר, תסתכל רחוק. אתה מכיר את הטריק הזה? יש מורה נהיגה שאתה נוהג בכביש מהיר, אומר לך, תסתכל רחוק. אתה אומר, אבל איך אני אדע איך לפנות? אם אתה תסתכל רחוק, ההגה יגיע בדיוק לאן שהוא צריך להגיע. ואופ, זה עובד כמו קסם. ההבדל בינך לבין סמוטריץ' זה לא במבט הקרוב. במבט הקרוב אתם חושבים בצורה מאוד דומה. סמוטריץ' במבט הקרוב הוא בכלל לא בחשיבה משלטית. מה זה סמוטריץ'? סמוטריץ' והרבה אנשים כמוני וכמו, אני לא אומר סמוטריץ' ואני לא, בסדר? לצורך העניין, רק שאני אעביר את עצמי. סמוטריץ' כדוגמה, כארכיטיפ.
כמנהיג של קהל מסוים.
כן, כמנהיג. כמנהיג וכפוליטיקאי. ההבדל הוא במבט הרחוק, זאת אומרת, בשאלה מה אנחנו מדמיינים, איזה מדינה אנחנו מדמיינים, איזה, אני אגיד את זה ככה, בסוף, 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 סמוטריץ' אפילו לא יודע להגדיר מה זה בדיוק, אבל הוא רוצה מדינת הלכה. עכשיו, זה לא שהוא רוצה מדינת הלכה, כלומר שהוא רוצה עכשיו לתלות מחללי שבת ברחובות. זה לא הנקודה.
לא, צריך להראות את המשכילה. מי כמוך יודע, שלמה?
כן, נכון, אתה צודק. אבל, אבל אני אומר, זה לא הנקודה. הוא לא מחפש לסכול מחללי שבת.
נגיע לשם בצורה אינצידנטלית. זה יקרה כאילו, זה יהיה חלק מהאירוע, רק גם אם זה לא המרכז.
לא, אני לא חושב שזאת הנקודה, אבל אני אומר, הוא מחפש מדינת הלכה.
כי אתה לא מחלל מדינה... שבת, לאנשים כמוני זה עלול להיות הנקודה המרכזית.
אבל אני אומר, הנקודה העיקרית זה שהוא מחפש מדינה שתתנהל על פי הדת היהודית. זה החזון הרחוק שלו. מה זה אומר בדיוק מדינה שמתנהלת על פי הדת היהודית? אני חושב שהוא עצמו בעצמו לא יודע לענות. כי בעצם לאף אחד בעולם הדתי של שנת 2024, אין תשובה לשאלה מה זה אומר. אבל זה הרצון, זאת השאיפה.
אתה שומע כל מיני תיאורים, אתה שומע כל מיני הצעות.
אתה שומע תיאורים והצעות, ואז כשאתה מדבר עם אנשים, אתה מבין שהם לא יודעים. כיוון שאני עסוק בזה,
אבל זה בגלל שזה חשיבה משלטית, שהיא חשיבה מאוד ילדית, שלמה.
אני לא בטוח שזאת חשיבה משלטית כל כך. הראיה שמסביבנו, בעולם שאנחנו מכירים, יש מדינות הלכה. לא הלכה יהודית, אבל יש מדינות הלכה. לא בטוח שהיינו רוצים לחיות בהם. לא בטוח שהיינו רוצים לחיות בהם. אבל אני אומר, מדינת הלכה היא לא משהו שהעולם לא מכיר. לא מדינת הלכה יהודית.
הצד המשלטי זה באמת העניין המשיחי של קודם יהיה מקדש, וזה יתקבל איכשהו על ידי 1.5 מיליארד מוסלמים ובכלל.
אני חושב שמקדש...
ומשהו מגי יקרה ברגע שנתחיל לשחוט שם פרות אדומות מטקסס.
אני חושב שהנקודה של מקדש היא לא לב העניין, זאת האמת. אני חושב שאתם שמים הרבה יותר מדי על המקדש, והרבה פחות מדי על שאלת מדינת הלכה. בסדר? כי מה שסמוטריץ' באמת רואה רחוק, לא מה שסמוטריץ' מתפלל אליו בתפילה, אלא מה שהוא רואה רחוק, ושוב, סמוטריץ' כמשל, חשוב לי להגיד, אני לא מדבר עליו.
אתה יכול לחזור להגיד הציונות הדתית.
הציונות הדתית החרדלית יותר. מה שהיא רואה ברחוק, זה מדינת הלכה. המקדש היא משאירה לקדוש ברוך הוא בגדול, רובה. זאת אומרת, היא רוצה לעלות להר הבית, היא רוצה להעביר לקדוש ברוך הוא שאנחנו מאוד רוצים. חלקה, אגב, חלקה לא מוכן לעלות להר הבית, ומשתף פעולה עם החרדים בלהכשיל כל דבר שקשור לעלייה להר הבית. צריך להגיד, בתוך האגף החרדלי, הנושא הכי נפיץ זה הר הבית. זה מה שקורע את החרדלים לשניים. צד אחד עולים להר הבית, צד שני, כל מי שעולה להר הבית בעצם חייב קרת. זה מה שהצד השני חושב. אבל בתוך החרדלים. אבל אני אומר, האופק, המקום שאליו הם מסתכלים לא כתוכנית עבודה מיידית, אלא כמשהו שהם היו רוצים יום אחד לייצר לו תוכנית עבודה, זה לא בית מקדש, אלא זה מדינה שפועלת על פי ההלכה היהודית. הם לא יודעים עדיין מה זה אומר, אבל לשם הם רוצים לשאוף.
יש לי שאלה אליך, כי שוב מתוך היכרות עם הציבור הזה, היכרות חלקית או היכרות עם אנשים וזה, אני רואה אנשים, אתה יודע, אני לא מסכים אידיאולוגית, בטח גם, למרות שכל כך מרתק תמיד לדבר איתך, בטח בסוף גם אתה ואני לא מסכימים על כל הדברים ברמה אידיאולוגית, ברמה ערכית, ברמה אמונית וכולי, אבל עדיין איך קהל שלומד תורה, שיושב על תפיסות תיאולוגיות כל כך גדולות, ותעזוב באמת נגיד אנשים כמו בצלאל, ואפילו שמחה רוטמן שאני מאוד מסתייג ממנו במיליון דברים וכו', אבל התופעה הזאת של בן גביר, עכשיו אני, לדעתי זה, אני לא יודע עד כמה זה כאילו הדתי-לאומי שמצביע לו,
יכול להיות שכל מיני קהלים אחרים שמוצאים את עצמם בימין המאוד קיצוני שמצביעים לאיש הזה בן גביר, גם הרבה ילדים שלא זוכים את התחומה המפוארת שלו לרצח רבין. אבל איך, איך, איך הקהל, איך קהל כל כך איכותי, למדני, בסוף זה המנהיג שלו. בסוף המנהיג שלו זה פופוליסט, זה סוג של ליצן, זה באמת פומבה, קונה מטאטה, שמקשקש באמת בינינו. הרי זה לא שמשהו רציני כל כך יוצא מהשפתיים של הבן אדם הזה. איך זה מסתדר?
אני לא מספיק מכיר את בן גביר, אני כן חושב שאני מכיר את המצביעים הדתיים לאומיים, ובן גביר, לפחות להבנתי, ברגע הנוכחי, הוא לא מנהיג דתי לאומי, הוא מנהיג ימני שאוסף, שמתחזק אלקטורלית על גב הליכוד המתפורר, זאת האמת. עכשיו, בן גביר בעצמו הוא חלק מהציונות הדתית, אל תטעה, זאת אומרת, גם אם הוא בעצמו לא אוהב, הוא בעצמו לא רוצה להחשיב את עצמו על אנשי הציונות הדתית, והציונות הדתית לא כולה מתה, או נגיד מרביתה הגדול היה שמח שהוא היה נפרד ממנה לשלום. בפועל, דה פקטו, הוא מגדל את הילדים, הוא גר בסביבה ציונות דתית, הוא מגדל את הילדים שלו בחינוך ציונות דתי, זה העולם שבו הוא חי. אבל אני חושב שבאמת הקהל שלו הוא הרבה פחות קהל ציוני דתי, אפשר לנתח מי בדיוק הקהל שלו וזה, אבל אני חושב שזה כבר סוציולוגיה יותר מפורטת. אני חושב שהקהל הציוני דתי הוא הרבה יותר, נגיד, מצביעי סמוטריץ' וחדו, מאשר מצביעי בן גביר.
תראה, אנחנו חייבים לצערי לסיים, כי אתה חייב...
אני אגיד, מסמוטריץ' ועד כחול לבן, זה צריך להגיד, זאת אומרת...
יש שם מרחב רחב.
יש מרחב מאוד גדול.
כי אני צריך לשלוח אותך לרכבת חזרה לעיר הקודש ירושלים. אני אשאל אותך, אנחנו נעשה עוד פרק על מה זה חרדלים. תראה, שלמה פיוטרקובסקי והקהל הקדוש של הפודקאסט כאן ב-Think and Read Different, אני חושב שכולנו יכולים להתחשם. אחד מהדברים שאני הכי אוהב אצל שלמה, זה שעל אף שאני לא מסכים ואנחנו לא בעוד הפעם, אני מעריך את החוכמה שלו, ואיך אומרים בעברית? Erudition. כאילו את הידע, את התרבות הכללית. אתה יודע, אני כתבתי איזה דוקטורט על מנדלסון, ואילנו, פעם דיברנו על מנדלסון, ואני אומר, בוא נע, מה זה, מאיפה פתאום הוא יודע כל כך על מנדלסון והסביבה ועל התרבות שלו? ויש לך, אני מעריך את האנשי ידע, ואתה גם, שוב, עד שלא אמרת גם שחררנו את זה, לא רואים את ההטייה האידיאולוגית. אתה חוקר, אתה עיתונאי חוקר, ומה שאני אוהב בך זה שאתה עיתונאי חוקר, שלא רק חוקר כאילו פחשיות של שחיתות, ותודה לאל, אנחנו מסופקים בהם. אתה חוקר גם היסטוריה, אתה חוקר היסטוריה של רעיונות, וזה בא בתוך הכתיבה העיתונאית שלך. אני מאוד מעריך את החוכמה שלך, אני גם מאוד, אתה איש של עקרונות, ואתה גם גיבור ישראל שחוזר לנו מכל התקופה הזאת של המילואים. אני אשאל אותך ברמה האישית, רציתי לשאול אותך איך אתה חושב שהשביעי באוקטובר ישפיע על התנועה הדתית-לאומית, אבל זאת שאלה שמרתקת שאני אשמח לשמוע ממך בפרק נוסף שאנחנו צריכים לעשות. אני אשאל אותך פשוט עכשיו, ברגע זה ככה, אתה מודאג, אנחנו בסדר, אנחנו בטלטלרי מטורפת כאן.
אני איש מודאג בחמשת החודשים האחרונים, אבל אני לא חושב שזה קשור לציונות הדתית. אני מסתכל הרבה יותר במבט גיאופוליטי על המציאות. אני חושב שהציונות הדתית היא פסיק בתוך פסיק באירוע, באמת. זאת אומרת, מצד אחד, במובן הציונות הדתי הפנימי, תשמע, עברנו אירוע לא פשוט. אחת הבעיות של הציונות הדתית זה קבוצה לא מאוד גדולה, אז יש את חוק הדתיים השלובים הזה, שכל אדם שנהרג ואתה מכיר, רואה את בן דוד שלו, את אח שלו, שאתה חבר טוב של אמא שלו או לא יודע מה, ואתה כאילו מקבל את זה מכה אחרי מכה, וזה ברור שזה בעוד קהלים בישראליות, כל הישראלים חווים את זה, אבל אנחנו בציונות הדתית חווים את זה לפחות לא פחות מאחרים, וזה קשה, אבל אני מודאג מסיבות אחרות. אני מודאג כי הגיאופוליטיקה שלנו היא על הפנים, ואנחנו כאילו נכנסנו לתוך איזה, אני לא רוצה להגיד דרך ללא מוצא, אבל דרך שיהיה מאוד קשה לצאת ממנה.
אבל בדיוק שם, אתה לא חושב שזה הרגע לחשיבה קרה, רציונלית, מחושבת, שלהתחיל להתלהב עכשיו עם משיח
וזה? ג'רמי, ההבדל ביני לבינך זה שאני לא רואה גם בצד השני חשיבה רציונלית קרה ומחושבת, אבל בסדר.
שלמה פיוטרקובסקי, גבירותיי ורבותיי, אין חשיבה קרה ורציונלית, אנחנו בספינה, the ship of fools, זה חשיבה משלטית, מכל הצדדים, ואיכשהו נקווה שנשרוד את הדבר הזה, אבל מה? בדרך זכינו ללמוד, וללמוד זה דבר חשוב, כך או כך, גם אם הטיטניק טובעת, אנחנו למדנו כאן לעומק היום עם שלמה פרטרקובסקי. בוא נגיד שיש עוד הרבה על מה לדבר, יש כל כך הרבה מה ללמוד ממך, בינתיים תחפשו אותו ברשתות ובכתבים שלו, ואנחנו נשמח שתבוא להאיר את עינינו שוב בפרק השלמה, על, אולי על באמת על התנועה החרדלית ועל מגמות עכשוויות יותר שככה הספקנו לגעת בהם, אבל לא בעומק שמאפיין את החשיבה שלך. שלמה, איזה כיף, תודה רבה לך.
תודה, תודה, ג'ר.
ותודה רבה לכם.
מורי, יש לציין, לא אמרנו את זה.
זה, תודה. זה המורה שמלמד שיעור קטן לרב הגדול. תודה רבה לך, שלמה פטרקובסקי, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, כאן הפודקאסט של Thinking with Different, מקווה מאוד שנתם בפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? שאיכשהו בכל זאת, חלק מהמשאלות שלנו, אולי הצנועות יותר, אבל שמתקשמו ושיהיה לנו דרך להוביל את ההכפתקה הציונית הזאת למקום שפוי ובטוח ושמח לכולנו, לרובנו, לכמה שיותר מאיתנו, ואני מקווה שאיכשהו אתם בטוב. ומה להגיד לכם בינתיים? רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה.
פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.